פרק 415 של אנליסטים, כאן מעיר הקודש חיפה מול פני אנליסטים וקבס התקשורת. טוב, מחכה לכם פרק שהוא, אולי אני אעשה אותו לבד, אני חושב שעמיגה לא מרגיש טוב, אז הוא פצוע לשבועיים. זיו מלאכי, מצבך, כמה זמן אתה קשיר?
לא יודע, עברתי שיקוף אולי לשבועיים, בפועל זה עד סוף העונה.
שבועיים, שעון מכבי חיפה, טוב, אנחנו נדבר גם על בית הדין, אבל בעיקר אנחנו נסכם את העונה, אני מדגיש את העונה הסדירה, יש עוד פלייאוף, אני עוד לא אמרתי נואש, כי זה שבע הפרש, נכון שזה קלוש ושזה, אבל אתה יודע, עד הסוף, תרם אמרתי נואש, כמו שאמרתי, יש לכם פה מספרים, אתם תבינו, אני רק בשוק מאיזה שחקנים מכבי חיפה כל כך הייתה תלויה בהם. בקיצור, אני לא רוצה יותר מדי להרחיב, כי אנחנו הולכים להרחיב פה מלא זמן. וגם יחכה לכם בסוף הפרק קטע עם נדב יעקובי, שבו אנחנו נדבר על הספר החדש שהוא הוציא, הכוכבים הצעירים. חלילי לא מופיע שם, אבל הרבה כוכבים צעירים כן מופיעים שם. פתיח, יצאנו לדרך.
חלילי על רביבו, עושה לו כאב ראש, מוציא רוחה.
שבע וחצי מיליון יורו יש.
איזה כדורגל מושלם של מכבי חיפה.
אישה, קודם כל, זה נראה לי כמו נצח הדבר הזה, כן? שלא עשינו פרק. שבוע, והתרגלנו לעשות שניים בשבוע. שלום לחברים שלי, שלום לך, אור, עולה בבוקר, עמיגה, איך המרגש?
בסדר גמור, כן? בסדר, כן? כיף להיות פה, אני מאוד אוהב את
אתה אוהב את הקונצט.
הוא מבסוט מאוד מהתגליות שהתגלו פה לפני הפרק, אנחנו לא נרחיב, אבל
שמע, אני
שמע,
אני יוצא בהצהרות, אבל אני פה הרבה מאוד פרקים. זה הפרק, אני חושב ש עבדתי מסביבו הכי הרבה.
אוקיי.
ומה שגיליתי, וגם, אתה יודע, הרבה שיחות עם זיו לאורך הימים האחרונים, יש פה דברים שישפחו קצת אור לחיוב, וגם לשלילה על העונה הזאת של מכבי חיפה.
לא, רק שאתה שאני בדיוק ספציפית על מה שדיברנו ממש רע לפני ש
אני חשבתי שגילית זה שלזיו יש הופעת סטנדאפ. אתה ידעת את זה שזיו יש הופעת סטנדאפ?
אני אומר לבן אדם, אל תשרוף אותי לפני השידור דקה.
תקשיב, קודם כל
אבל זה מפורסם, לא תגיד שזה לא מפורסם.
אתה יושב עם בן אדם, שנה שלמה יושב לידך, מוכר לך סיפורים, מספרים,
שהוא רציני, בחור רציני.
בא לי פה עם דוחות, עם אקסלים, מה שאתה לא רוצה, ופתאום אתה פותח את היוטיוב. אתה רואה אותו עם בדיחות, אבא, זה פה, גיניקולוג נותן כף על הילד.
וואי וואי וואי, טוב.
מוכר לך פה בדיחות, זה חי מאוד.
זה מה שנקרא מהלך בבדיקה של זיו מלאכי, אז סטנדאפ בבדיקה אם אתם רוצים לראות.
לא, רגע, מה עושים את זה בזה?
רגע, מה שלומך אבל?
זה מה שלומך, זיו, מה עניינים?
וואלה, בסדר. גם אני שותף לתחושה של עמיגה, של כל מיני שיחות שעשינו וזה, וגילינו כל מיני מספרים לגבי העונה. לי זה גרם, עוד פעם הוא מתחיל להריח את כל הממרחים. מה עכשיו? עם הרחות שלו.
מה עשית פה?
אחי, אני כבר שני פרקים אני חם על זה. אז אמרתי, אני אעשה על זה.
בגלל זה הוצאת את הארטישוק שלה ללכת.
ברור, אני כבר שני פרקים אני מסתכל עליו.
בקיצור, אני מתקבלתי התחושה שזאת עונה, זה קצת נשמע כמו איזה סיכום עונה כללי, אבל סיכום עונה סדירה, שיש הרבה מה להתגאות בה, יש הרבה מה לקחת מנה, והיא התחילה ממקום לא פשוט בכלל, והמשיכה למקום לא פשוט בכלל, והמשיכה למקום לא פשוט בכלל, ועדיין יש הרבה מה לקחת מנה, ואני חושב שהיום אנחנו קצת נדבר על דברים, ונראה איך זה מסתדר.
יש לנו עוד הרבה פרקים מעניינים לעשות, אנחנו נתכונן, תודה, היו לנו שני מפגשים מכבי תל אביב, שני דרבי, יש לך פעמיים בין שבע. איך?
גביע שבוע הבא.
גביע שבוע הבא.
שנינו גמורים, כן. שנינו מניירות עולת.
העיקר עלה.
אני עוד לא הוצאתי הודעה, אבל סיימתי את העונה. עוד שבוע, אבל אני בפועל סיימתי את העונה.
לא, כי אתה לא יכול להוציא הודעה. זה בדיוק הקטע של מכבי חיפה. אתה לא יכול להוציא הודעה. אתה עכשיו תופיע בדוח של הפצועים. וכל פעם יגידו
אבל אתה מופיע בסגל של אנליסטים.
וכל פעם בדיוק תופיע בסגל של אנליסטים. ואחרי זה אנחנו נגיד, הוא כבר עובד עם מחשב. הוא כבר עובד עם
הוא כבר התחיל להיכנס לווייסקאוט.
כן, הוא התחיל להיכנס לווייסקאוט. כל פעם אנחנו נותן איזה דוח כזה של כאילו אתה בפנים.
הסיסמה עובדת מאשר לו.
בדיוק.
טוב, איך היה זה של ארטישוק טעים?
הטעים.
אהבת, אה?
כן. אגב, קניתי, אני... בתור האיש האמון על הקניות אצלנו בבית.
אה, אתה אמון על הקניות.
מאז שאני גבר נשוי, שוב, גם לפני זה הייתי, אבל עכשיו אני אמון על הקניות, אז רוכש להנעתי.
על הלכת?
כן, אבל פעם הבאה אני אקנה גם את זה.
אה, תארתי שקלו קנית.
לא, פעם שקלו קנית.
זה קטע, אתה יודע, כי אתמול, דרך אגב, עשיתי עוד סדנה של Game Changer. עשיתי עוד סדנה של Game Changer, סדנת המנהלים שלנו, שלי ושל הדס דרור, מצדם סמי אופר. אתה משחיל פה את זה, משחיל את זה. לא, אבל...
שים לב לאומן.
דרך אגב, אבל הבן אדם, לא. מי שהזמין...
גם פה היו דברים לפני הפרק ש...
לא, אבל שנייה, לא, אני אומר לך, הבן אדם שהזמין את הסדנה, בחור בשם רומן, מאזין שלנו. מאזין, אדוק. עכשיו, בגלל זה הוא מזמין את הסדנה, כי הוא מאזין. ואז אני מדבר איתו, ואומר לי, תשמע, קבסה, אתה יודע, וואלה, רק בגללכם, אני נכנס לסופר, אני רואה את על הלחם, אני לא יודע אם אני צריך, אבל שמעתי אתכם עכשיו, גם הוא כנראה אמון על הקניות, התחיל להוריד מהמדפים, של הלחם. עכשיו, לא רק זה, עכשיו, אומר לי, בוא תראה קטע. אומר לי, בוא, עכשיו, בוא להנעתי, אני פותח את הפייסבוק שלי. פתח לי את הפייסבוק שלו, כל סלייד שהוא עושה עם האצבע, פרסומת של פנדה. בקיצר, השתלטנו לאנשים, השתלטנו לאנשים על זה. כן, אז אנחנו פותחים עם החברים שלנו מעל הלחם, מותג הממרחים הגדול והמוביל והטעים בישראל, ואם אתם רואים, אם לא בשביל על הלחם, בשבילנו תקנו, אמי גם ממליץ על הארטישוק. שמע, אנחנו הולכים להיכנס לסשן רצחני עכשיו בפרק הזה, ואני רוצה שנתחיל, אתה יודע מה? בוא נדבר על בית הדין. שוב, חשבתי על זה שניכנס, תגיד מה, אנחנו נובחים בירוק, מה קרה לכם?
אני אסביר לך מה, אני אמרתי זה מראש, זה יפריע לו הזה. אתמול,
חלשום,
הפסקתי לעשן, אז הכל יוצא החוצה.
הבנתי אותך.
אתה מבין, יש בעיה, הכל יוצא החוצה.
שמע, זה מידע שאני חושב שהמאזינים לא צריכים לדעת,
כמו המידע
שהשכנה שלך הייתה שותה ננה, שהילדים שלך עשו עליה פיפי.
זאת לא הייתה שכנה.
אז מי זה היה?
אשתו.
אתם היום באתם במגמה לשרוף אותו.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
מה זה שריפות פה?
טוב, אנחנו נדבר על ה... טוב, הרבה זמן בלי כדורגל. אנחנו נדבר על הננה שהוא שקטה בילדיו של זיו,
שהטילו...
אחר כך נדבר על זה. בוא נדבר על בית הדין, כי בית הדין גם הטיל ממיו על אוהדי מכבי חיפה. כן? ולא החזיר את הנקודה. ואוהדי מכבי חיפה בטירוף. עכשיו, אתה יודע, ניסינו להעמיק רגע בעניין הזה. וניסינו לחשוב. ומפעט זמן, אני גם דיברתי אתמול עם חברי היקר, עורך הדין קמרטו, שאמרנו, קמרטוש, שאמרנו שאנחנו נעלה אותו, אבל יש לנו תוכנית יותר מדי ארוכה, אז אנחנו נשאיר את זה לעוד איזשהו פרק, ויש לנו גם פינות חדשות שיהיו באוויר בפרקים הקרובים, אפרופו פציעות וכל מיני דברים כאלה, אבל באמת ניסינו אנחנו לנתח את העניין הזה, ניסינו באמת לנתח את העניין של עד כמה הנקודה הזו, עזוב רגע את החשיבות שלה שהחזירו, לא החזירו. זאת אומרת, למה מכבי תל אביב כן ומכבי חיפה לא? כשניסינו להעמיק בדבר הזה, והעמיגה כבר נתן את הסשן שלו על האוהדים לפני פרק או לפני שני פרקים. רק נסבר את האוזן שהמקרה של הזיקוק של האבוקה עם לוקאסן, זה אחרי ששינו את החוק החדש. זאת אומרת, אין באמת מה לבוא בטענות לבית הדין. הטענה שלי לבית הדין זה למה לא פעלתם לפני משורת הדין. זאת אומרת, אנחנו באמת לא רוצים שהאליפות הזו תיקבע, או היורדות ייקבעו בבית הדין. ואני חושב שזה די מרתיח, שזה ירגיש ככה, כי אני אתמול פתאום קיבלתי את ההודעות האלה, הייתי באמצע הסדנה, ואתה יודע, אני רואה מישהו מרים את הראש, קבסה לא יחזירו לנו נקודה. קצת יצאתי מהפוקוס, חיכיתי איזה שעה עד שסיימתי את הכל, הסתכלתי, ואתה מרגיש זיפט, כי אתה אומר, תשמע, אולי עם החוק היבש בית הדין צודק. אבל למה לא לפעול לפני משורת הדין בקטע הזה, ולסיים עם זה כבר? כי זו, אני מניח שזו תהיה הסאגה האחרונה.
אז אני אגיד לך ככה, כן, דקה להרחיב על זה, כדי שאנשים יבינו, כי אנשים, כל הזמן אני שומע את המשפט הזה, אבוקה שנזרקה על לוקאסן, איך יכול להיות שהיא פחות חמורה ממשהו שנזרק ועצר את המשחק? הסיבה היחידה לזה היא האבוקה שנזרקה על לוקאסן קרתה אחרי ששונה התקנון, ולכן יש עונשים אחרים בתקנון, ומה שקרה במכבי חיפה קרה לפני ששונה התקנון, ולכן בית הדין מחויב לעונשים שהיו רלוונטיים באותו זמן שהחוק חוקק. עכשיו שאנחנו נותנים את ההסבר המדעי והקורקטי לעניין,
העונש על תנאי, זאת אומרת לנו העונש על תנאי מהתקנון הקודם.
נכון, אבל 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 הם נתפסו בזה שהשינוי תקנון הוא יותר משמעותי. עכשיו, אחרי וכדי לחזק את מה שאתה אומר, כן מתקבלת התחושה שגם אם בית הדין צודק קורקטית או עם החוק או עם הסעיפי חוק, אני אקריא לך מה אמר התובע של ההתאחדות, קרי מי שנגדך. כתב, מכבי חיפה, בלה 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 בלה,
וטוב, כי הוא תובע, כי הוא...
לא, הוא כותב הרבה, אז אני...
רגע, אנחנו מתחילים לכתוב את הסטנדאפ של...
אז בלה 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 בלה, עבורה חמורה, יתרה, סנקציה, שימוש באבוקות, ובסוף הוא אומר, ועכשיו זה חשוב, כי זה בעצם מה שמוריד את בית הדין, יותן לבית הדין אפשרות לרדת מהעץ, זה התובע, כן, התובע כותב, זה נכון שבגלל פסק הדין בעניין מכבי תל אביב, הסיווג פחות משמעותי לעצם הסנקציה. כלומר, התובע בעצמו אומר לבית המשפט, תמצאו את הדרך. תמצאו את הדרך. זה התובע, עוד פעם, זה התובע, זה מי שנגדך. ולכן כן, האכזבה שלי היא, אם האכזבה עמוקה מהקהל, כמו שהעמיגה אמר שעשו את הדבר הזה, האכזבה היא כן מבית הדין שלא מצא את הדרך ואת השביל, והוא רוצה, הוא יודע למצוא פרשנויות.
אבל השאלה שלי שאלת עמיגה זה האם... תשמע, אני שומע את הקריאות של האוהדים, וסורי כאילו מכל המאזינים שאנחנו מיד נחזור לתלם ולמסלול של האנליסטים, ונתן לכם בדיוק ניתוחים שאתם תתענגו עליהם, אני מבטיח לכם. אבל האם יש, לא יודע אם יש, לקרוא לזה טעם, כי אני פחות מאמין בזה, כי הייתי בזמנים הכי לא פשוטים של מכבי חיפה באצטדיון, ולא משנה מה. אבל באלה שאומרים, תשמע, אין טעם לבוא לכדורגל יותר, נגמר. עכשיו, עזוב רגע את המרחק של השבע, ואלה שלא אופטימיסטים, ואני שאופטימיסט בדיוק בקיצון השני, אבל אני מדבר על אלה שאומרים, תשמע, אם בית הדין זה משהו קובע, ואיך שאמר זיו, התובע כן יכל למצוא איזשהו מסלול, והוא נתן דרך.
התובע התווה להם את הדרך.
התווה את הדרך לבית הדין, בשביל שכה, ועדיין בית הדין התעקש, ואמר, לא נחזיר את הנקודה, ובו, שש ושבע, עדיין, זאת אומרת, אוהדים באים ואומרים, וואלה, לא, למה אני צריך לבוא לאצטדיון? ואתה תראה את מה שסברתי לפני שני פרקים, שאנשים ימכרו את המנויים שלהם, ילך הרבה מקומות באצטדיון, אולי נמעט את המשחקים מול מכבי תל אביב, שיש לזה איזשהו הייפ, אבל זה יוריד גם לשחקנים וגם לאוהדים. האם אתה מצליח להבין את זה? כשאתה אולי בתוך תוכך אומר, תשמע, אולי נגמר הסיפור. אני לא אומר את זה, כן, אבל...
תשמע, אני חושב שזה קצת קיצוני לקחת את זה למקום הזה, כי בסופו של דבר, אני חושב שצריך להסתכל על זה קצת מעבר, ולא לייחס לבית הדין כמה שזה כואב וכמה זה מרגיש בסוף ש... שכאילו, אתה יודע, אחת מקבלת פחות ומחזירים לה את הנקודה לפני חודש, על אף שזה, אתה יודע, צודק יכול שיהיה מבחינת הדין, נקרא לזה ככה, אבל, ולנו מורידים את הנקודות, אז זה כן מרגיש באיזשהו מקום שכאילו, אתה לא משחק רק נגד קבוצה, אלא אתה משחק גם נגד דברים אחרים. אז זה קשה וזה מבאס וזה קצת מוציא את החשק. אבל אני חושב שאנחנו כאוהדים, ואני מסתכל על זה עכשיו, תודה שנייה, תכף ניכנס גם לכדורגל ולכל, אנחנו צריכים להסתכל לקבוצה שלנו בעיניים, ולראות מה היא נותנת השנה למגרש. ואני חושב שהיא יותר מראויה, שאנחנו נבוא עד סוף העונה, ותכף, אני אומר את זה, במיוחד לאור מה שראיתי מהנתונים שהוצאתי, אני חושב שאנחנו כאוהדים צריכים להסתכל לקבוצה שלנו בלבן של העיניים, וכל מי שלקח חלק העונה הזאת במכבי חיפה, ולבוא עד סוף העונה, ולתת לו את הכבוד שמגיע לו, כי המספרים שאנחנו תרף נגיד, יעידו באמת עד כמה הקבוצה באמת עבדה קשה, ועד כמה היא באמת התמודדה, לא רק עם השינויים שהיו בתחילת העונה, אלא עם לוז והרבה מאוד דברים כאלה ואחרים. אז אנחנו כעודים צריכים לבוא, ולתת באמת את הכבוד עד סוף העונה לזכנים של הקופו.
אני ממש מסכים מה שהוא אמר, תשדע לך שאני חושב שאני ועמיגה, אנו שיחות תוך כדי השבוע כדי להכין את הנתונים, ופשוט שתינו קיבלנו את אותה תחושה שהקבוצה עברה ועבדה כל כך קשה השנה, שזה הזמן של האוהדים עם אמא מבחוץ הזה של בית הדין להשקיע חזרה.
איי איי איי, אוקיי, תשמע, אני כאילו להבדיל בא ואומר ש רגע, אז אני להבדיל כאילו עם כל האופטימיות שלי, אני עוד פעם, גם אם זה פער שבע, אני לא אומר נואש.
לא, אבל זה מקשה קבסה, כי זה עוד הנקודה הזאת, זה אומנם נקודה, אבל זה עוד משחק.
זה עוד משחק, אני מסכים.
זה בעיה.
אני מסכים, אני מסכים. אבל חשוב לי לציין יש דברים שאתה, קודם כל מה שאמרת, אתה צריך לתת את הכבוד עד הסוף, ואתה גם, יש לך, כמה אתה הפרש מבאר שבע? גם לא הרבה.
לא.
זאת אומרת, אתה, יש לך פה, אתה גם צריך, אז זה מה שאני אומר. אז אתה יודע, יש לך שני מפגשים מול הפועל באר שבע, יש לך שני מפגשים מול מכבי תל אביב, יש לך פעמיים דרבי. זאת אומרת, איך כתוב בגמרא, אפילו חרב חדה.
שש, כן.
שש נקודות. בסדר? אז
איך אפילו כתוב חרב בגמרא? חדה?
אפילו חרב חדה מונחת על צווארו, אל יתייאש מן הרחמים. זה הכל. לא משנה מה. וזה אני אומר, כי אמיגה פתאום גילה לי, שהמון המון מאות בחורי ישיבה, מאזינים לאנליסטים.
וואלה.
זה טירוף.
בקו הקשר.
אני לא האמנתי.
כן? מאיפה זה?
תלמיד, אחד, מישהו שהתעניין לקורס, שכחתי את שמו, אז יסלח לי האיש.
אוקיי.
והוא דיבר איתי, בן אדם, בחור ישיבה, אתה רואה את התמונה שלו, זה לא, בוא נגיד, זה לא העועד הממוצע שלנו, כשאתה תראה אותו ברחוב, אתה תגיד, זה לא מישהו שמאזין כנראה לאנליסטים. והבן אדם בחור ישיבה, הוא גר בירושלים, אני חושב, או גר פה
ברכסים.
ברכסים, ולומד בירושלים. והוא אומר שכל שבוע יש מאות בני ישיבה שיושבים ביחד, ושומעים את הפרקים שלנו.
לא מאמין לך.
בחיי, ששמים יש להם איזה קו קשר.
עכשיו יש מאזינים שומעים, במקום להתגייס, זה מה שהם עושים, שומעים מהאנליסטים.
שומעים את הגמרה שלנו, אמיגה, שומעים את הגמרה שלנו.
אז קודם כל, דרך אגב, קודם כל לי זה מאוד מחמיא בתור בחוג ישיבה לשעבר, ולמי שלא ידע את הפרט השולי הזה, אז כן, הייתי תלמיד ישיבה. זה עד גיל 17. אז קודם כל כיף, תאזינו, תאזינו. האזינו השמיים והדברה, כמו שנקרא.
שאלה אם זה נכנס לנו להזנות, הקו הקשר.
אז זהו, אני לא יודע מה, זה קו קשר, אתה יודע, זה כמו
כמו שהיו צורפים דיסקים פעם, כאילו, זה הסיפור?
לא, לא, קו קשר זה, אתה יודע, יש לך טלפון קשר, אז יש לך מספר שאתה מתקשר אליו, וככה אתה שומע את ההקלטה, ככה אתה שומע את התוכנית.
אז מה הוא מתקשר? למי הוא מתקשר?
יש איזה מספר שככה מעלים קובץ של
MP3. אולי זה כמו בזה, יש לך כפיל שם שהוא אמיגוס, אמיגה.
יש מי שעושה את התורות כאילו, מחליף אותנו.
הוא מתרגם אותך, זה כמו שבסרטים המדובבים בשפות זרות, זה כאילו יש מישהו אחר שהוא הקול שלו. אולי יש לך קול אחר בעולם החרדי, שתדע לך.
יכול להיות. לא, אבל
מעניין איך נשמע הקול שלך בעולם החרדי.
שולם עליכם.
לא, אבל יש דבר כזה, שאתה מתקשר, יש לך, כאילו, אתה לא, יש לך טלפון, הוא לא קביל, לא שמיש. הטלפון הוא קשר, בקיצר, אתה לא יכול לגלוש, אתה לא יכול להגיע לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לא משנה לאפליקציה של האנליסטים. אז אתה מתקשר לקו, אז יש כאלה שלומדים בדף היומי, יש כאלה שמתקשרים שם ישמור לגלוש, ויש כאלה שמאזינים לאנליסטים.
אמיגה, היכן שיש רצון, ישנה דרך. מוצאים את הדרך.
זה לא כתוב, זה מקומות שאני מכיר, אבל בסדר. טוב, הבא ונתקדמה. אז משהו שהוא, בואו דיברנו על חרב חדה, בואו נדבר רגע על הלוז, אוקיי? אני רוצה ככה את הנתונים, אמיגה. אפתח את פיך, ואפתח השם את פי האתון, מה שנקרא סתם, לא יפה. אפתח את פיך, ותן לי את הנתונים של מכבי חיפה בצפיפות המשחקים. דבר אליי.
אז אנחנו לקחנו את זה ככה, קודם כל, את העונה של מכבי חיפה אפשר באמת לחלק, אם הייתי אומר לך לפני הפרק, הייתי אומר לך לשני חלקים, אני חושב שאפילו הרבה יותר, אבל מבחינת, לקחתי את זה גם לוז, וגם את הכמות שחקנים ששיחקו בלוז הזה וברצף הזה, כדי באמת לראות את העומס גם השחקנים ספציפיים ודברים כאלה. בסך הכל אנחנו מדברים על, כן, יש פה
כנראה זה אצלי, אוקיי.
אז אנחנו מדברים על סך הכל 31 שחקנים ששותפו העונה בליגה במכבי חיפה. בסיבוב הראשון שותפו 25 שחקנים שונים.
אוקיי.
בסיבוב הראשון של הליגה, זאת אומרת, 25 שחקנים שונים, בדיוק כמו בסיבוב השני. זאת אומרת, פה לא היה איזשהו הבדל. בסיבוב הראשון ובסיבוב השני שותפו 25 שחקנים שונים. ההבדל היחיד הוא בכמות המשחקים. מן הסתם, יצאנו למלחמה ממש בתחילת אוקטובר, וחזרנו לשחק רק בליגה לקראת סוף דצמבר, אני חושב משהו כזה זה היה, או סוף נובמבר. אז עד סוף הסיבוב הראשון במכבי חיפה, כמו שאמרתי, שיחקו 25 שחקנים שונים, בסך הכל 28 משחקים. זה עד סוף הסיבוב הראשון, okay. שיחקו 28 okay. משחקים, זה גם היה במהלך המלחמה, אבל זה נפרס, 28 משחקים האלה נפרסו על 180 ימים, אוקיי? Okay? זה בממוצע בערך כל 6.4 ימים משחק. זה כמעט שבוע. מאז תחילת הסיבוב השני בליגה, שיחקו גם 25 שחקנים. בדיוק כמו שאמרתי, אותה כמות, שיחקו 19 משחקים ב-79 ימים, זה ממוצע של כל 4 ימים משחק. זאת אומרת, אותה כמות שחקנים, שיחקה בערך, אנחנו מדברים על אזור תחילת ינואר, שזה תחילת סיבוב השני, 79 ימים, 19 משחקים, 25 שחקנים שונים, וזה התרכז לחודש האחרון שהוא בכלל מטורף. אז מהדרבי החיפאי...
זה לא רק בליגה, אתה מתכוון, נכון?
המשחקים?
כן.
לא, אני מדבר על...
הכל, אירופה.
מהתחילת הסיבוב השני בליגה, סירקנו 19 משחקים, כולל אירופה וכל כל הזה.
כן, כן, לא רק משלך הדרבי.
בדיוק. אז זה התרכז לחודש האחרון, באמת מטורף בליגה, כשמהדרבי נגד הפועל חיפה עד הפועל תל אביב, שיחקנו 9 משחקים ב-29 ימים, זה ממוצע של כל 3 ימים משחק, איבדנו 7 נקודות, שזה 30% מכל הנקודות שאיבדנו עונה בליגה, בחודש הזה. והכמות שחקנים ששיחקו, אגב, בתשעה משחקים האלה, הצטמצמה ל-19 שחקנים. זאת אומרת, עם הפציעות, עם הכל, נשארת בלוז של כל 3 ימים משחק, עם 19 שחקנים שיכולים להשתתף לך. ואני, שוב, אני מדבר על זיו בן שימול וחבר'ה כאלה שאף אחד לא ספר אותם בתחילת העונה, ופתאום הם בסגל כי אין לך ברירה. אז אתה מדבר על 30% מהנקודות שאיבדת העונה, איבדת רק בחודש האחרון, בגלל לוז מטורף של משחקים. דרך אנחנו ניגע בדיוק גם באמת גם בהפרשים, ובדיוק איך זה נגע גם ברמה המקצועית, על דברים שירדו בתפוקה בזמן הזה. אבל מבחינת העונה הזאת, אני חושב שזאת עונה הכי מטורפת מבחינה פיזיולוגית שהייתה פה, ששווה להביא עוד פעם אולי דרור אפילו לאיזשהו פרק, שעשבים באמת על דברים שמעבר, עזוב עכשיו פציעות, זה דברים שאנחנו רואים, כי פציעות יש בכל עונה. עזוב שפה זה חריג, כבר שנים אנחנו מדברים על זה, אבל ברמה הפיזיולוגית, העומס על השחקנים הוא פסיכי, אני לא זוכר דבר כזה, אתה יודע, אני רואה את כל 3 ימים משחק בחודש, זה מטורף.
שמע, אתה יודע, אחד הדברים שמעניינים אותי, אתה רוצה להוסיף על זה משהו לפני שנעבור לנושא הבא?
אנחנו לא, אני רוצה, כן, אנחנו לא. תשאל שאלה שלך, ואז...
לא, אני אגיד לך מה, אחד הדברים שזכורים לי בפרקי ספשייל שעשינו באנליסטים, זה אותו רעיון עם גיא צרפתי, בעונה השנייה של ברק בקר, וגיא צרפתי בא ואמר לנו, אתה יודע, קבל עם ועדה, אנחנו לפעמים מקריבים שחקנים על פציעות. אנחנו מקריבים אותם, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אם יש איזה שחקן, אנחנו צריכים אותו, אנחנו אומרים, אוקיי, עוד קצת, עוד קצת, אני יודע שאולי הוא ייפצע בסוף, אני מקריב אותו על מזבח האליפות, מה שנקרא. וזה ככה בא ומתכתב לי עם אותה טענה כלפי מסי דגו, אבל אני אשמור את זה רגע לקטע של דגו, שאנחנו נדבר רגע שנייה על דגו, האם, עוד פעם, הביקורת, אני מניח שהיא תהיה צודקת ברגע שפיירו החזיק את השריר, את הרגל מהדקה העשירית, ולא החליפו אותו, ואז עכשיו אתה סובל, ואתה תהיה בלי חלוץ, ואתה צריך להסתמך, ואני סומך מאוד על תומר חמד, להסתמך על תומר חמד, דין דוד התחיל לערוך אימונים, וגם ג'אבר, שזה איזושהי בשורה, אבל אני...
אז אני נשאר שם רגע בפציעות.
אז אני רוצה שתוסיף רגע את הדברים שלך, ואז אני...
אני נשאר שם רגע בפציעות, כי אתה חוזר אלינו ואומר כל הזמן שאנחנו מדברים על הפציעות ועל השם, כי זה מתקשר מאוד למה שעמיגה אמר. אתה יודע, דיברו איתי מכבי תל אביב, ואמרו שגם להם יש פציעות, וכל מה אומרים, ביטון, גולסה, זה, 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 זה. אז בוא נספור.
בוא נפריך, אתה אומר.
אוקיי. בוא נפריך. לא, כי זה בהמשך ישיר למה שעמיגה אומר. עמיגה אומר, בעצם, יש עומס מטורף. והעומס המטורף הזה מתבטא, אחד, תכף אני אסביר, בפציעות, ושתיים, בסופו של כל העומס המשוגע הזה שהגיע לחודש האחרון, אתה איבדת הרבה נקודות. ואתה אומר, אוקיי, הדרך הייתה למנוע את זה אם היה לך סגל יותר רחב. כן. והסגל הזה, אז היה משמש אותך בסוף העומס הזה. אוקיי. ועכשיו ההסבר, למה אנחנו נופלים? למה נפלנו? ספרתי את כל השבועות, באמת, יש תוכנות שעושות את זה, לא אני, כן. אבל את כל השבועות היעדרות של שחקנים בסגל של הקבוצה. בסדר? והסגל אומר ככה. מכבי חיפה היא 160 שבועות של היעדרות. בסדר?
אוקיי.
מכבי תל אביב, באותו סדר גודל שמשחקים איתך, היא 119, פחות 120. היא עם 35% כמעט פחות היעדרויות ממך. זה משוגע. הפועל באר שבע, מה שנקרא, אני בדקתי את השלישייה, עם 131 שבועות היעדרות. זאת אומרת, אני חוזר על המספרים. מכבי תל אביב עם 120 שבועות היעדרות של כל השחקנים ביחד.
במצטבר
בכלל. הפועל באר שבע עם 131 ואנחנו עם 160. מהפועל באר שבע אנחנו מעל ב-22% היעדרויות ומכבי תל אביב ב-35% היעדרות יותר. אז אנחנו הרבה מדברים במשחקים ובזה, למה הוא לא משתמש בזה? למה הוא לא עלה את זה? למה הוא לא הביא את זה? למה הוא לא השתפתח עם זה? מה האפשרויות לשינוי? כל הדיונים והתיאוריות פה. אין. הסגל מאוד מאוד...
פצוע.
פצוע.
אוקיי.
מאוד מאוד פצוע.
תשמע, זה מספרים, זה, יש לך עוד מספרים להוסיף לגבי זה?
לגבי הפציעות לא,
לגבי פחות. הפציעות, אוקיי, אז עכשיו אני רוצה רגע לחזור לדיון על מסיידגו, אוקיי? וככה אתה באת וערכת לנו השוואות עם מאמנים אחרים, אבל רגע לפני אני בא ורוצה לומר שמסי, לא יודע, לטעמי, הרוויח ובצדק קרדיט מאוד מאוד גדול מהקהל. מאותו אחד שהגיע no name, ואנשים, אם זה לגלגו עליו, גם בתקשורת לגלגו עליו, אני שוב חוזר ומציין ואומר, באותו פרק שבאנו והבאנו לפה את אבי אל זמרו, שהיה חלק מפודקאסט האנליסטים במשך שנתיים, והפך עבר, יצא מפה, היה גם עוזר המאמן וגם האנליסט של מסיידגו בהפועל עכו, ועכשיו היום הוא בסכנין, מנהל מחלקת סקאוטינג ואנליזה, והוא בא וסיפר בהתחלה על סגנון המשחק של דגו, איזה מאמן הוא, באנו, נתנו גב, אנחנו, למסי, גם מההיכרות שלנו אותו כאיש כדורגל, לפחות אני אישית, ונתנו את הגב. עכשיו, הוא בא והוכיח, וגם אמרנו שהוא בא ולמד תוך כדי תנועה, התפתח, אני חושב שדווקא אחרי ההפסד ליאנג בויז, ראינו גם את ההתפתחות שלו הרבה יותר, סגירת הפער מול מכבי תל אביב, עלייה למקום הראשון, וקצת התחרבנות, אין מה לעשות בחודש האחרון, אבל בוא נדבר רגע...
אני חושב שהיא מוסברת, הסברנו את ה...
הסברנו, נכון, על הפציעות והכל, אבל בוא נדבר רגע שנייה על ההשוואה של מסיידגו, בעונתו הראשונה, במועדון בסדר גודל כזה, ובמכבי חיפה בפרט.
אז מסיידגו... השנה, אני ספרתי לו אגב, רק כדי לשים סדר, 57 נקודות. שתי הנקודות שהורידו לו בבית הדין, זה מה שנקרא, לא עליו.
נכון.
זה לא שלו. והוא עם 57 נקודות, זה 73% הצלחה. בסדר? עד כה בעונה הסדירה. בחר בעונה הראשונה שלו, עם 59 נקודות, זה שתי נקודות יותר, עם 76% הצלחה. לא, זאת אומרת, יותר, אבל שתי נקודות יותר.
אוקיי. Okay.
שתי נקודות יותר. סך הכל בחר בבלבול, בעונה, אני סופר לבלבול את העונה השנייה שלו, כי בעונה הראשונה הוא הגיע באמצע, זאת אומרת, זו עונה כבר שהוא יותר מנוסה, עם 58 נקודות בסוף העונה הסבירה, הסדירה.
אוקיי. Okay.
74% הצלחה. אני מזכיר שכמו שאמרת, כשמסיידגו הגיע, היה חשש מאיזה קטסטרופה, נפילה, לא יחזיק עד אוקטובר, כל הסיסמאות והאמירות האלה, בסופו של יום, בסוף העונה הסתירה, הוא עומד באחוזי הצלחה מאוד מאוד דומים לבחר, שבחר אגב זה עונה ראשונה במכבי חיפה, אבל זה רחוקה מלהיות עונה ראשונה כמאמן, זאת אומרת זה, ומבלבול בעונה השנייה שלו. הולכים הלאה, גביע. אתה אומר, אוקיי, איפה שהוא חייב ליפול. בחר הגיע בעונה הזאת לחצי גמר והפסד מול מכבי תל אביב, בלבול הגיע לרבע הגמר, ודגו כרגע ברבע הגמר. זאת אומרת, גם פה הוא לא נופל. הוא אולי...
זכייה באלוף האלופים.
כן, אז כן. שמתי עוד בצד.
כן.
אירופה, אין מה להשוות בכלל. אין מה להשוות. אנחנו בעונה הזאת עברנו שלושה סיבובים בליגת האלופות, כאילו אנשים נורא נתפסים בסוף קונפרנס, כן. אבל שלושה סיבובים בליגת האלופות.
במוקדמות, נכון.
הפסד בודד מול יאנג בויז, במשחק הראשון לא הפסדנו להם.
עברנו ארבעה. לא,
נכון, עברנו שלושה והפסד ברביעי, קמפיין מכובד מאוד באירופית ומקום שלישי, שמינית גמר קונפרנס. אתה משווה לעומת מה שבחר עשה בעונה הראשונה, עברנו שלושה סיבובים בליגה האירופית, הפסד מול טוטנהאם, לא היה אז קונפרנס, אבל בליגה האירופית.
אגב, בליגה האירופית, אז זה היה משחק אחד בגלל הקורונה.
נכון.
זה גם לא היה גומלין.
שזה כאילו עובד לטובת קבוצות כמו שלנו. בלבול, הפסד מול שטרסבורג, אם אתם זוכרים, את 1-1-2-1, לא.
הפסדנו שם 3-1 ופה ניצחנו 2-1.
נכון. לא משנה, אני מדבר הפסד כאילו נפילה מהסיבוב. הפסד מול שטרסבורג בסיבוב השני. מה אני בא לומר, ויש לי עוד איזה רגע מול המאמנים הזרים, במבחן התוצאה, דגו עם כל העונה המשוגעת הזאת, כל שלושה ימים משחקים, ותכף נדבר עוד על מי לקחו לו ומי החיסורים הוא עומד באחוזים מאוד קרובים של אחוזי הצלחה בליגה, הוא עומד באירופה הרבה יותר טוב מבחר בעונה הראשונה שלו ובלבול בעונה השנייה שלו, ובגביע באותו מקום. הפחד הזה מאיזושהי קטסטרופה שתבוא, ושזה, אנחנו כבר הרבה אחרי זה. נקודה אחרונה בהשוואה למאמנים אחרים.
אוקיי.
אם אתם זוכרים, בהתחלה כשגענו, אז היה דיבור המון על הבחירה, או בדגו או במאמן זר. כן. היה דיבור על מאמן זר, מאמן זר, מאמן זר. אז דגו עם ה-73% הצלחה שלו, לקחתי את כל 14 המאמנים הזרים שהיו למכבי תל אביב, בעידן גולדר, לא כל מיני כאלה מעבר, אתה יודע, כל מיני שמות עזועים, אלא אנשים שמערכת מקצועית טובה בחרה אותם, בסדר? דגו יותר טוב מתשעה מהם. רק לחמישה מהם יש מאזן יותר טוב ממנו.
השאר לקחו אליפות, אני מניח.
לא, לא בהכרח, באחוז בודד, באחוז בודד פה, 2% שם. כמובן שאיביץ' יש לו 82% הצלחה, וזה הרבה מעבר, אבל חוץ מאיביץ' הוא קרוב מאוד באחוז בודד פה, שם, לכל המאמנים הזרים. יותר טוב מתשעה מהם, יותר טוב מפאקו אסטרן, יוקנוביץ', שוט ארבלז, אליטו וידגל, ג'ורדי קרויף, דוניס, ולובן, קרסטייץ', כל מיני שמות שעברו במכבי תל אביב. אז גם פה במבחן התוצאה, דגו עומד נהדר.
אוקיי, אבל יבואו ויגידו לך עמיגה, אוקיי, מה אתה רוצה? תראה איזה סגל יש לו. קיבל סגל. עכשיו נשאלת השאלה, איזה סגל היה לו? ושלא נדבר על הבריחות, על דיה סבא, ולא נדבר על אלה שעזבו בעון, על שרי וכל מיני כאלה, אבל בוא נדבר רגע על השימוש של מסאי דגו בשחקני הסגל של מכבי חיפה.
אז אני חושב, קודם כל, אני חושב שדיברנו על זה מקודם, כי נתתי את הנתונים של השימוש באמת בכמות המשחקים וכל הדברים האלה, אבל אני חושב שהשאלה שצריכה להישאל, שאלה יותר גדולה, האם העונה, אתה יודע, עם איך שהתפתחו כל ה... אם יש שהתפתחה העונה הזאת, האם היה איש יותר נכון למשימה ממסאי דגו? אני נוצא לחשוב, לצורך העניין נאום ואימא.
חד משמעית לא, חד משמעית לא.
לא, שוב, אנחנו לפעמים, אתה יודע, בכדורגל אין מה לעשות, יש את חוכמת הבדיעבד, להסתכל, אתה יודע, לדברים שאתה כבר, אתה יודע, לקראת הסוף, ואתה אומר, טוב, אני אסתכל אחורה, ואז אני אומר, טוב, את מי הייתי מביא? אז אתה מסתכל על כל העונה של מכבי חיפה, אתה אומר, אם בא לך מאמן זר, סביר להניח שהסגל, בוא נגיד, היה נשמר לא כמו שהוא, אבל בוא נגיד כל השינויים שעזבו, לא היו עולים לך את כל השחקנים האלה מהנוער, לא פיינגולד, לא חלילי, סביר להניח, הוא לא היה מכיר אותם. מסאי עלה, כשהוא מכיר את השניים האלה, מכיר את החבר'ה האלה, ידע איך לשלב אותם, אז זה עוד שני שחקנים שהרווחת. תוסיף לזה את כל המלחמה, את כל הפציעות, אני חושב ש... עם איך שזה, אתה יודע, יצא כל העונה הזאת, אני חושב ש... מאמן ישראלי היה, אתה יודע, זה מה שהיה צריך. שוב, זה שוב בדיעבד, אבל...
אתה יודע, קח בחשבון, שבאותה שנה כזאת היא, שקרה פה גם, אתה יודע, זה אף אחד לא יכול לדעת.
ברור, אני אומר, בגלל זה אני אומר בדיעבד. בגלל זה אני אומר בדיעבד.
מאמן ישראלי זה, נראה לי, אמנם רובי קין, לזכותו אמר, לא ברח ולא הלך, אבל...
אבל היה על זה דיבורים.
היה על זה דיבורים. אני גם מזכיר לך, אגב, שגם בפרק בהתחלה, לא נעשית הסטטיסטיקה, בלי קשר למלחמה, מתוך כל המאמנים הזרים במכבי תל אביב, 40% לא סימונה. וזה בלי מלחמות. זה ככה מה שנקרא...
זה עניין של מערכת.
אבל השאלה אם יכול להיות שזה בא, לא אגיד לטובת דגו, אבל עם כל מה שקרה, ועם ה... לא אגיד ציפיות שירדו תוך כדי העונה, כי פציעות, וזה עוזב, וזה עוזב, וחלילי, וזה... אז הכל כזה, אתה יודע, הכל כזה התגמד, וזה נתן לו גם לעבוד בצורה יותר שקטה. ולהביא את עצמו... עזוב שבאיזשהו שלב, אתה יודע, הקבוצה באמת נכנסה לאיזושהי אנרציה מטורפת, ופתאום הפכה את כל הפער, אבל יכול להיות שכל הדברים שקרו, אני לא מדבר חלילה על המלחמה ודברים כאלה, אבל כל השינויים בסגל, כל הדברים, יכול להיות שזה יתנקז לטובתו של דגו, שהוא יצטרך לקרב את כל השחקנים שנשארו אליו, לקחת לו איזה מניג אחד, כמו רפאלוב בחדר הלבשה, להכניס, אתה יודע, להדביק את כולם, את כל הצירים האלה, לייצר איזושהי מקשה אחת של כל השחקנים בסגל, להנחיל את השיטה, להנחיל את...
אבל זה לא קרה כל מה שאתה אומר, זה הכל קרה. אוקיי.
אני אומר, יכול להיות שזה בסופו של דבר, כל מה שקרה, זה עבד לטובתו. יש מצב שאם דיה סבא נשאר, ואם עומר אצילי נשאר, אז יכול להיות שמסאי דגו לא יכול לשחק את אותו הכדורגל, והוא היה צריך להמציא איזשהו משהו אחר ומשהו חדש. אני חושב שכל מה שהיה לו, הוא השתמש... שוב, אנחנו מסתכלים על הנתונים. אין להוציא.
רגע, נביא תכף עוד נתונים, אבל אני רוצה להגיד לך ככה.
אתה מכיר, אתה יודע מה, אחרון, אתה מכיר את זה שאתה נכנס להתקלח לפעמים, ונגמר, שנייה, נכנס להתקלח, ונגמר לך שמפו. סבב? אין לך כוח ללכת להביא שמפו.
אוקיי.
אז מה אתה עושה? אתה פותח, אתה זה שם מים, נער, יש לך עוד שמפו לעוד מקלחת.
וואי, איזה מטאפור.
זה המצב של הסגל של מכבי חיפה עונה. זה בדיוק המצב של הסגל במכבי חיפה. אתה מכניס את המים לשמפו, אתה מנער, ויש לך שמפו לעוד מקלחת, וככה ממשחק למשחק, זה מה שמכבי חיפה עושה.
תשמע, קיבלת את התואר, האנקדוטה הטובה ביותר,
בהיסטוריה של ה...
לא, לא בהיסטוריה, יניב רונן במקומו באיזה מונח, בקיצור.
תשמע, יניב הוא האיש הכי חד עם מילים שאני מכיר, והאנקדוטה הזאת של אמיגה, לגמרי שם. לגמרי שם, לגמרי ברמה שלנו.
אז רגע, אני רוצה להגיד... רגע, שנייה, אבל זה ברמה שאתה יודע, אני מסתכל עכשיו, אנשים שולחים לי, בדיוק סיכפו אותי לקבוצה של...
תגיד לאמיגה שישתמש בסבון.
של חבר'ה, לא, של חבר'ה מ-916, הפלגה של הדבורים בחיל הים. אתה יודע, שהכניסו אותי בזה, גם בגלל אלי אוזן, זיכרונו לברכה, חבר שלי. ואז שהצטרפו אותי לקבוצה, אז אנשים, מה, קבסה גם פה וזה, ואז עכשיו בחור, מאזין שלנו בשם יובל אופיר, מראה לי שיש סטיקרים, מסו החבר'ה שלהם עשו סטיקרים עלינו, יש סטיקרים כאילו איתך, מהטיסה שהצטלמת איתם בטיסה מפריז, תקל, כשזה זה, זה כאלה, אחי, ועושים סטיקרים, אחי. מה קורה קבסוש עם זה? כל עוד הנר דולק, תנו לאלי לשחק. תשמע, אחד הדברים הגדולים. אתה מופיע בסטיקרים שלו, עדי מכבי חיפה.
יובל, כל החבר'ה מ-906, הוא אוהב אתכם. גילינו היום שהוא כוכב במגזר החרדי, הוא מופיע בסטיקרים בחיל הים, מולטי טלנט.
מולטי טלנט.
אז רגע, אני רוצה להגיד ככה עכשיו.
בקרוב הופעות סטנדאפ עם איזים מלאכים, כן.
דבר קצת גם מקצועי. תראה, הרבה דברים א', כשאמרת הכל, כל הדברים האלה, עבד לטובתו, עבד לטובתו, עבד לטובתו, יכול להיות כן, יכול להיות לא, אי אפשר לדעת. אני מאוד מאוד אוהב את המשפט, גם כשנותנים, צריך לדעת לקחת. והוא ידע לקחת, עם כל הכבוד, זה לזכותו. זה לא, זה
טוב,
לא...
אני רוצה רגע להתקדם, כי זה מרגיש לי כמו תוכנית של, של סיום עונה, וזה לא סיום עונה, כי יש לנו עוד זה. אנחנו גם רוצים להתכונן לריינה, יש משחק ביום ראשון. אל תעשה לי ככה, אתה... נדבר עליהם, אבל...
נדבר עליהם, אין
לה. אבל חובה. אבל בוא אני רוצה רגע להתקדם בלילה שלו. מה אתה צורק?
יש לא, כי תכף נגיע, כי הבשר נמצא תכף, תכף הבשר מגיע.
ברור, אני יודע.
אנחנו בסלטים עדיין.
יפה, אז אני רוצה שאנחנו נתקדם כאילו לפחות למנה האמצעית, או לפני העיקרית, או איך שזה. בוא נדבר על... עם שניכם רגע. עד כמה אנחנו באמת היינו תלויים בשחקנים מסוימים. עכשיו, בוא נגיד ככה ש... אנחנו, דרך אגב, הבנתי שהיום נסגרה עסקה של ארנן חלאילי לסנג'י לואש. לא, לא משנה, אבל אני מדבר על זה שאתה היום מסתכל בסגל, וכשאין לך חלאילי או שהוא יוצא לך אפילו דקה 80, אתה נכנס לחרדות, ואתה אומר, איך הגיוני ששחקן שבכלל היה סגור בהפועל תל אביב כמעט תחילת עונה, והיה אמור לעזוב את מכבי חיפה, אתה כולך בחרדות, שאתה, אם הוא יוצא מהמשחק דקה 80, או שאתה בכלל הוא לא בסגל, ונהיית כל כך תלוי בשחקן שרק עכשיו עלה מהנוער, אוקיי? לעומת עוד שחקנים שאתה מבין עד כמה אתה תלוי בהם. דין דוד, פיירו, שרי, בוא נדבר על זה.
עמיגה אסביר לך.
אז ככה, קודם כל, אני חושב שאם מסתכלים רגע על ענן חלילי, קודם כל זה העסקה הכי יקרה שהייתה אי פעם במכבי חיפה, החוצה.
אני חושב שגם בישראל.
מליגת העל החוצה יש מצב, אבל זה באמת עסקה שבסוף אתה יודע, אתה כבעל הבית או כאוהד, אתה יכול רק להתגאות באמת בילד כזה שיוצא מכאן, ואנחנו בטוחים כולם שסן ז'לואה זה רק התחנת מעבר באמת לטופ של הטופ. ועוד דבר שאפשר להסתכל עליו כנקודת אור, שהרווחנו ממנו עונה שלמה, אתה יודע, כולם מסתכלים, הרווחנו רק עונה, מה רק עונה, הסתכל שנה שעברה, אוסקר גלוך, שזה גם שחקן שהוא טופ, היה פה חצי עונה, וישר, אתה יודע, ידעו לשתות אותו מפה, אז את הענן הצלחת להרוויח לעוד עונה, אבל זהו נגמר בעדיפות.
חכה,
חכה, אתה יודע.
חכה כבר, חכה.
אני שוב, אתה יודע, מסתכל כרגע, עדיפות הליגה הסדירה.
אוקיי, יופי.
אז אני אתן קצת, קודם כל על המספרים שלו, ולהבין עד כמה הוא משמעותי, ותרף ניגע בעוד שחקנים שלנו. שים לב גם להבדלים בין הסיבובים של ענן חלילי. אז בסיבוב הראשון של העונה, ענן חלילי בעט 29 פעמים לשער, זה המקום שלישי בקבוצה. 9 ביתות מתוכן היו למסגרת, זה רביעי בקבוצה, עם 31 אחוזי דיוק, הוא כבש שער אחד בלבד. בסיבוב השני,
שים לב... אבל בישל, לא?
כן, אני מדבר רק על ביתות וזה. שים לב, בסיבוב השני, סיפור שונה לגמרי, 35 פעמים הוא בעט לשער, זה 6 יותר מהסיבוב הראשון, הוא היה מקום ראשון בקבוצה בסיבוב הראשון, מבחינת ביתות לשער. זה אומר הרבה, שכמעט עם אותה כמות ביתות הוא מקום ראשון, 15 פעמים הוא בעט למסגרת, זה 43%, זה 13% יותר, והוא כבש 5 שערים. בסיבוב השני הוא גם יצר 19 מצבי הפקעה, מתוכן נוצלו 5, היה לו XG, סליחה, זה בסיבוב הראשון, הוא יצר 19 מצבי הפקעה, נוצל מצב אחד, וה-XA שלו היה 5.5. זאת אומרת, הוא היה אמור לבשל 5.5 שערים.
חוזר XA, מדד הבישולים הצפויים, כמה הוא היה אמור לבשל?
בסיבוב השני הוא יצר 21 מצבי הפקעה, 5 בישולים, סליחה, 4 בישולים, כל החצי השני של העונה, ביחס לליגה הוא מקום שני ביצירת מצבים אחרי ירדן שוע. 73% מהדריבלים שלו מתבצעים בשליש ההתקפי עם 50% הצלחה.
זה המון.
זה המון, זה פסיכי, זה... שוב, הוא שני למילסון. מילסון יש לו מספרים ממה שאני ראיתי בזה. טופ אירופה, אני מקווה שגם הוא ילך ביחד עם מנן בתחילת העונה הבאה, כי זה באמת, שניהם במספרים מעל הליגה. באמת, אתה יודע, 73% מהדריבלים שלו, זה גם אומר איפה הוא עושה, הכמות שלה, אתה יודע, 50% זה טירוף, וכמה פעמים הוא קיבל דאבל אפ וטריפל אפ, ועל שטח קטן, ודריבלים שגם ייצרו מצבים, זה רק לעשות את הדריבל, אלא מה אתה עושה אחריו, ומה הוא נותן לקבוצה. שים לב עוד כמה נתונים, כל 10 השחקנים שמובילים במאבקים בליגה,
בחייהם.
בחייהם.
כן.
אגב, ענן חלילי מוביל את מכבי חיפה במאבקים.
במאבקים?
כן. הוא השחקן שנכנס לאחר במאבקים, הוא גם השחקן שדה
ששיחק... יותר מפיירו?
יותר מפיירו גם, יותר?
הוא השחקן שדה שגם שיחק אחרי הרבה העונה. בוא נעשה, הוא שותף בכל המשחקים. אז כל 10 השחקנים שמובילים מעונת הליגה במאבקים, הם שחקני התקפה, אוקיי? במקום השישי נמצא ענן חלילי. אם מסתכלים על מאבקים מוצלחים, כאן הכמות של השחקני התקפה שנמצאים בטופ, הם רק 4 מתוך 10. אם אני אומר לך סך הכל מאבקים, יש לך 10 מ-10, במאבקים מוצלחים יש לך רק 4 שחקני התקפה. ענן חלילי נמצא בארבעה האלה, מקום עשירי. היום גם פרסמו, לפני יומיים פרסמו את 10 השחקנים שמייצרים הכי הרבה מסירות מפתח מתחת לגיל 20, משהו כזה, בכל העולם. Okay. וענן חלילי נמצא שם ברשימה עם למין ימל מברצלונה ושחקני טופ, וביחד עם אוסקר גלוך גם. אז זה אומר לך באמת עד כמה השחקן הזה הוא טופ, ועשיתי עוד איזושהי השוואה קטנה שגם אתה תאהב. הלכתי לכל השחקנים הכי גדולים בעיניי בהיסטוריה של מכבי חיפה, שעלו גם מהנוער שלנו. ולראות את ההשפעה שלהם בעונה הראשונה במכבי חיפה בקבוצת בוגרים, כדי להבין באמת עד כמה זה עומד ברמת ההיסטוריה לשחקנים הגדולים באמת. אז נתחיל עם השחקן שאתה לדעתי הכי זה, אייל? אפשר להגיד שאתה הכי, כאילו אייל היה הכי...
אני יכול להגיד לך ככה, אני יכול להגיד לך נתון אחד.
כן.
שכמה שערים יש ל...
חלילי העונה בליגה?
כן.
6 שערים.
6 שערים. זאת אומרת, יש לו שער אחד, כדי להשוות את השיא, שיושבים עליו שני שחקנים כרגע, שעלו מהנוער והבקיעו הכי הרבה שערים. אוקיי? זה צדוק מלכה ושי בירוק. שניהם עלו מהנוער ושמו בעונה הראשונה שלהם 7 שערים.
אז לא יודע, רשום לי פה אייל, באתר של מכבי חיפה, היה רשום 8 שערים בעונה הראשונה שלו בבוגרים.
אתה בטוח?
זה מה שרשום. לא, סליחה, 6 שערים, אתה צודק, 8 בישולים.
6 שערים, אז זהו. אז יש 2, שזה צדוק מלכה ושי בירוק.
יפה.
אוקיי, זאת אומרת, יש לו אחד, או אפילו 2 שערים, כדי לשבור את השיא.
יפה.
של שחקן שעלה מהנוער.
אז הסתכלתי שר הכל מעורבות שערים של אותם שחקנים שעלו בשנה הראשונה. אז אייל ברקוביץ' שיחק 31 משחקים, ענן כרגע עומד על 26.
כן.
אייל ברקוביץ' שיחק 31 משחקים בעונה הראשונה שלו בבוגרים, בישל 8 שערים, קבע 6. יוסי בניון, אמנם הוא לא, אתה יודע, זה לא העונת בוגרים ראשונה שלו, אבל הוא בא כשחקן צעיר, וישר, אתה יודע, נכנס. אני החלטתי...
אבל הוא חריג.
חריג שבחריג. לא, הוא גם חריג, וגם זאת לא העונת בוגרים הראשונה שלו.
נכון, הוא היה בפועל באר שבע.
בדיוק, זה משנה.
אז יוצאתי אותו.
בבקשה.
אוקיי.
יוצאתי אותו. רובן עטר, עונת בוגרים ראשונה, משמעותית. רובן היה 2 עונות, 1 שחק 4 משחקים, ועוד 1-16. העונת בוגרים הראשונה, המשמעותית של רובן, היה 27 משחקים, 9 בישולים, 8 שערים. יניב קטן, עונת בוגרים ראשונה, 26 משחקים, 3 בישולים ושער אחד. ענן חלילי כרגע, 26 משחקים, 6 שערים, 5 בישולים.
אז אני חושב שדרך אגב, אני חושב שבייפר, יחד עם יאל ברקוביץ' הוא הכי משמעותי. כי לא משנה כמה, אתה יודע, עד כמה משמעותי, אבל אם אני מסתכל באמת נתון של עונה ראשונה שאתה עולה מנוער לבוגרים, וכמה אתה משפיע. אוקיי?
נכון.
וזה, וחסר לו באמת עוד שער כדי להשוות את השיא לצדוק מרקבי שי בירוק.
זאת אגב גם אחת
שני הבעיות. שני שערים כדי לעלות לטופ, שזה מטורף בעיני.
אחת הבעיות של שחקנים צעירים, הם לא תמיד יציבים, ולכן באמת הנדירות של מי שמצליח לייצר מספרים כאלה, הוא כי הוא נותן עונה שלמה טובה. ואנחנו רואים את זה גם על הדשא.
אני רק, זה... רק רוצה לסייג, גם שי בירוק וצדוק מלכה עשו את זה בעיקר מהספסל. זאת אומרת, הם עלו, ומהספסל עלו, ושמו כאילו...
חצי ש...
אתה יודע, לאו דווקא כאילו שחקני הרכב קלאסי.
רגע, 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 אוקיי, אתה רוצה, אני מחבא לך את זה. איפה זה? אדון חלילי, עם הכי הרבה דקות במכבי חיפה.
שחקן שדה עם הכי הרבה דקות העונה בליגה במכבי חיפה.
עם הכי הרבה דקות... לא, סליחה. הוא לא עם הכי הרבה דקות, הוא בטופ 2, הוא השני.
אוקיי, מי לפניו?
אחרי שריף
כיום. שריף קיוף.
לא, אז הוא אמר, שחקן שדה. אוקיי,
סבבה,
שחקן שדה, מקום ראשון.
שחקן שדה הוא מקום ראשון, ותכף הנתון הבא, הוא השתתף ב-26 משחקים, מתוך 26.
בכולם.
הוא כולם.
כל המשחקים.
זאת אומרת, לא אומר שהוא פתח בכולם, חובה. הוא לקח חלק בכל המשחקים בעונה. זה נדיר לשחקן שעלה רגע מהנוער, לייצר את המספרים האלה גם ברמת הדקות שהוא נותן, גם ברמת היציבות שהוא נותן, גם ברמת ההשפעה כמו שאתה ציינת. ובסדר, זה לא סוד, אנחנו רואים את זה על ידי שאנחנו רואים שהרבה פעמים הוא ה-go-to-guy של דגו, הוא חלק מהמתודות התקפה נבנות סביבו כדי לאפשר לו את זה.
כמו שאמרתי, ואנחנו נרחיב על זה בסוף העונה, שענן חלאילי משחק כרגע, מתחילת העונה דרך אגב, ב-70%, 70-75% ענן חלאילי.
לדעתי פחות אפילו.
אחרי מה שהוא סיפר, כן. שזה מטורף בעיניי, אבל אנחנו נדבר על זה בסוף העונה.
אני חושב שבאמת...
אלא אם כן יבואו כאלה שיוצאו להזיק למכבי חיפה וכאלה, וסמאללה עליך, אבל הוא על 70-75%.
אגב, תסתכל על הסיבוב השני.
שזה אומר שזה נכון.
תסתכל על הסיבוב השני של מכבי חיפה, בלי שריץ' שתרף ניגע במספרים שלו, ובלי אליאור רפאלוב, שאתה יודע, אליאור רפאלוב, הסיבוב הראשון שלו...
הסיבוב הראשון היה מטורף.
והסיבוב השני פחות, אז ענן חלאילי לוקח פה קבוצה ומוביל...
על הגב. על הגב. הוא נותן עוד התקלפתי את המצלמה. אני אמשיך כי הוא לא יודע מה, הוא נכנס פה לאיזה התקף.
שתבין, אני בן אדם עם הפרעת קשב וריכוז אדירה, אוקיי? אממה...
לא, מה שהוא עושה פה זה...
התברכתי גם ב... אתה יודע, גם בחלוקת קשב. עכשיו, אני גם מחליף בין המצלמות, ואני צריך גם לקלוט את האפצ'י שלו בזווית העין, שזה, שאני אחליף את המצלמה שלו.
אני מתנצל לפני כל המאזינים, מאוד קשה, אבל גם היה לי קשה לוותר על הפרק הזה.
בוא נחזור לזה רגע שם.
אני אתן לך...
חלאי לי.
בסוף שנייה, אני אתן לך בסוף, רק תסכיר, אני אתן לך בסוף השידור, כדור קטן שעושה כיף גדול, שאתה ירגיע לך את ה...
כדור הוורוד?
הוא אדום. אוקיי. זה, לא, באמת, משהו ש... שחרר לך את העצירות, מה שנקרא. כן, נו.
אז אני בקצור, אני חושב שאנחנו רואים את זה לא רק בהשפעה של המספרים, כי זה הרבה פעמים הדברים שהם בולטים מעל פני השטח. אנחנו רואים את ההשפעה של חלאילי, וגם מעל הכל, את הבגרות שלו. שים לב, קצת פה קיבל החלטה טובה, לא טובה, קצת, גם את הדברים שהוא... למה אני אומר בגרות? כי אני רואה שני דברים שקורים לאוחנה. אחד, הוא לא מסתבך. שים לב עליו. הרבה שחקנים צעירים לפעמים, גם ברקוביץ' אגב, גם אתר, שהיו יותר חמי מזג ויותר זה... צהובים פה מיותרים, שם זה ויכוחים, עולה להם מה שמקובל להגיד בשפה, בשפת הזה. ושנית, יש גם נקודות שאותם הוא משפר, וזה תמיד הכי חשוב לראות על שחקן, שחקן צעיר במיוחד. יש דברים שדיברנו לפעמים על קבלת החלטות, הוא משפר. יש דברים שדיברנו לפעמים על רמת ביצוע או איכות ביצוע, והוא משפר. ועכשיו, הוא רחוק מלהגיע למיצוי הפוטנציאל שלו, אבל עצם העובדה שיש לו גרף התקדמות, בעונה שעם העומס הזה הוא סוחב קבוצה על הגב, ומצליח לייצר לעצמו גם גרף התקדמות, ישפו גדול לשחקן הזה, והמספרים שעמיגה נתן הם של, תחשוב, אולי השחקנים הכי מוצלחים שיצאו ממכבי חיפה, אתר, ברקוביץ' וקטן, זה אולי, אני לא יודע עכשיו לחשוב, אולי על עוד אחד שחסר לי פה בזה, אני מדבר על גידול של מחלקת נוער, הוא עומד איתם במספרים מעל קטן, אם אני זוכר לכל מה שאמרת, ובשורה של אתר וברקוביץ'.
אני יכול רק לומר לזכותו אולי של יניב קטן בקטע הזה, שיניב קטן כשעלה, אני חושב שבעונה, עזוב, לא מדבר על 99, 98-99, אני חושב שאחר כך, אתה יודע, היו מפלצות במכבי חיפה.
כן, נכון, ראיתי את הסגנים,
היה מפלצות, אתה יודע, זה תמיד הזכיר לי את עידו שטראוס, חבר יקר שלי, שהיה חלק מיציע הגימל, מה שנקרא, הפורמט הקודם לפני
האנליסטים.
והוא היה גם בתחילת האנליסטים, ממש בתחילת הדרך. והוא היה קפטן נבחרת ישראל, בקישור האחורי. והוא היה ביחד, הוא בשנתון שני היה נבקע תן. והוא אמר לי, אתה יודע, כשהוא עלה, היה קפטן נבחרת ישראל, היה קפטן יני והיה קפטן מכבי חיפה בנוער, הוא היה קפטן נבחרת ישראל, ואתה יודע, הוא עלה לבוגרים, והוא אמר לי, הסתכלתי ימינה שמאלה, אתה רוצה להתקדם במכבי חיפה, ואז אתה רואה שעל העמדה שלו, יש שם את ז'וטה, ויש שם את ווליד בדיר, ואתה מסתכל, והכי פחות בכיר, על מושנינו, שביאו אותו, אתה יודע, בזמנו מאשדוד, ואין לך איפה להתקדם. ויאמר לזכותו של יניב קטן שבאותה תקופה אתה יודע להישאר ליד מפלצות כאלה ואז נכון. גם להפוך לשחקן כל כך משמעותי, מגיע אחר כך עובר 3-4 שנים, אתה, שנתיים 3 אתה מגיע לליגת אלופות, מפקיע נגד מנצ'סטר יונייטד, אתה נהיה הרבה יותר מהותי למכבי חיפה מ-2005-6 כאילו, ואז לקחת אליפויות גם עם רוני לוי וגם עם אלישע לוי, אבל שוב בעונה ראשונה מה שחלילי עושה זה, זה
אגב מטורף. אתה צודק, האתגר של קטן הוא להישאר בקבוצה כזאת חזקה נכון. ולצאת, אבל פה אני חוזר חלילי... על מה שאמרתי, פה אני חוזר על מה שאמרתי על דגו, גם כשנותנים לך אתה צריך לדעת
נכון,
לקחת.
עכשיו אני אומר גם חלילי
כמה שחקנים אתה מכיר שנתנו להם את העונה הראשונה הזאת בזה, אתה יכול למנות לך עשרות והתרסקו.
זה מה שאני אומר, חלילי כביכול נכנס פיט למשבצת של של אצילי, כי באו ואמרו די הסבא רגע איפה נשים, די הסבא כביכול הוכתר כמחליף של אצילי, לאו דווקא בעמדה, כן? אבל או כעשר, או שיכל לשחק גם ימין, גם... עכשיו לא רק זה, גם דולב חזיזה, ששיחק אצל בחר בעונה הקודמת, בעיקר כווינגר, וגם בתחילת העונה, כווינגר ימני על כל הקו, זאת אומרת, אתה באת ורמת, אני נצל אותו, ו... נכנס לשם פיט בדיוק למשבצת הזו, ענן חלאילי, לא מדבר על המשחקים כחלוץ שני, אבל שנכנס שם באזור הזה של מגן ימין, של
כנף ימין,
של ווינגר ימין, אז באמת שפו ענק, אבל בואו נדבר, בואו נמשיך רגע את הדיון, ובואו נדבר, אם כבר דיברנו על צעירים, בואו נדבר רגע על אפקטיביות של השחקנים הצעירים, כי בעונה סדירה אנחנו גם, יש לנו את פיינגולד, ויש לנו את
אילי חד ג'אג', ואז אני אסכם קצת.
אז קודם כל, אז זהו. שריף קוף טרף, יש לנו גם איזה סשן על השוערים קצר, אבל אילי פיינגולד, זה בעיניי, אתה יודע, עם כמה שענן הוא... שחקני התקפה בדרך כלל שהם עולים, אז יש עליהם דיבור יותר משחקני הגנה, אין מה לעשות. אבל אילי פיינגולד, אתה יודע, זה שחקן ש... כבר שנתיים כזה מסתובב השם שלו, הוא היה צריך לצאת, היה לרצה מאולימפיאקוס, חזר, כן העריך חוזה, לא העריך חוזה. איכשהו השם שלו כזה הסתובב כמה שנים עם הקבוצת בוגרים, עם עזיבה. והעונת בוגרים הראשונה שלו, מבחינת, אתה יודע, אחוזי הצלחה במאבקים ומה שהוא עושה, היא מטורפת. כי קודם כל, הוא הצליח, בוא נקרא לזה, להוציא מהרכב, שחקן כמו סונגרן. הוא אילץ את דגו למצוא לסונגרן תפקיד אחר, כי באיזשהו מקום לסונגרן, כשהוא חזר לכושר, לא היה לו לאן לחזור.
שזה משהו שבחיים לא חשבת שכאילו יקרה
לגמרי,
העונה הזאת.
ועוד שחקן נוער, כאילו שחקן שעלה עונה ראשונה, בוגרים, אתה יודע, בקבוצה כזאת שההגנה
שלה... זה בקשר ישיר למה שקבס אמר, שכשקטן עלה הוא היה צריך להתמודד עם מפלצות.
נכון.
אותו דבר.
אז הוא היה צריך להתמודד עם מפלצות, לא תמיד בתפקיד שלו, וחלק כן, חלק לא. אותו דבר. הוא מתמודד עם כאילו מפלצת על התפקיד שלו, והוא מוציא אותו החוצה.
אשים לב לנתון שהבאתי על אילי פיינגולד. העונה פיינגולד שיחק 1183 דקות בליגה. בדקות, צריך בוא נגיד את זה אחרת. מכבי חיפה ספגה עונה 18 שערים בליגה. אילי פיינגולד שיחק 1183 דקות בליגה. כמה שערים מכבי ספגה בדקות האלה שהוא שיחק?
4-5.
3 שערים בלבד. מתוך ה-18 שערים שמכבי ספגה, כשאילי פיינגולד היה על המגרש, מכבי ספגה רק 3 שערים.
זה נתון פסיכי, כן?
3 שערים כשאילי פיינגולד על המגרש ב-1183 דקות.
זה חתיכת בלנס בהגנה, מה שאתה אומר כרגע.
תקשיב, יש לו... מכבי חיפה מצא את שון גולדברג בצד ימין. זה ככה זה נראה. זה כאילו הולך להתפתח להיות השון גולדברג הבא. אתה רואה הרבה מאוד אלמנטים שהם דומים בו במשחק. הם שניהם קטנים, אנרגטיים, יודעים להכניס את הגוף נכון בדיגולים. כן, בדיוק, נכון. הם יודעים לעבוד נכון עם הגוף, יודעים לצאת טוב עם הכדור קדימה, הם יחסית מטפלים טוב בכדור גם לבלמים. וגם אחוזי ההצלחה שלו בפעולות, הוא מקום רביעי בקבוצה, עם 87% הצלחה. זה אחוז אחד בסך הכל פחות מסק ושימיץ.
תחשוב,
הבאתי את זה יפה, אבל פאק.
לדעתי המשפט הזה שהמיגה אמר עכשיו, תרם ההתפתחות שלו, אחוז אחד פחות מסק. אתה מדמיין שכמה שאנחנו מסתכלים על סק כמפלצת, כמשהו שהוא בלתי אוויר, הוא בלתי אוויר, פיינגולד, עם אותם אחוזי הצלחה, אחוז בודד אנחנו לוקחים לפה לשם.
קח שתי דקות התרעננו, תמיגה, הכל טוב, קח שתי דקות התרעננו, תרענן, הכל טוב.
זה משהו שהוא לדעתי בלתי נתפס. תחשוב באמת בתודעה שלנו, איך אנחנו רואים את סק, אותו דבר אתה צריך לראות את פיינגולד. זה כאילו, כמה שאתה...
זה מטורף לגמרי מה שאתה אומר כרגע. באמת מטורף לגמרי כל העניין הזה.
סק יש לו עילה כזאת של אי אפשר לעבור אותו, הוא לא ייתן לך, הוא לא כלום, הוא לא שם. זה לא שאתה חושב שפיינגולד פרייר, אבל אתה לא חושב עליו בממדים האלה. ופתאום המספר הוא אותו מספר.
מרמת אנחנו, בסדר, יש עוד הרבה משתנים, אתה יודע, בשביל להבין את הדבר, אבל בוא נתקדם רגע בדיונים שלנו.
אז רגע, לא, אני מסכם לך, אז כן, יש פה נקודה שהיא קריטית, וזה התרומה של כל השחקנים הצעירים.
כן, יפה, זה מה שאני...
סליחה.
לא, זה מה שאני רוצה לומר, כי אני חושב שעל פניו, זו העונה הראשונה, דרך אגב, שאני זוכר לפחות, אתה יודע, אני במגרשים בסוף שנות ה-80, הייתי בורח מהישיבה, מהתלמוד, הייתי מוצא דרך לראות מכבי חיפה, אבל אני לא זוכר באמת, אולי ב-90-91, אבל בוא נדבר 94 ומעלה, בסדר? אני לא זוכר עונה כל כך מוצלחת של כל כך הרבה שחקני נוער, או מאמן שבאמת נותן כל כך הרבה הזדמנויות לשחקני נוער שעלו בעונה אחת. נכון שהיה לך אז, אתה יודע, עם אלישה, אורון לוי, שחקן בירם קיאל וליאור רפאלו ותומר חמד וכל מיני כאלה, אבל הם יצאו לעונות השאלה וחזרו. אני מדבר כאילו על ממש אסופה של שחקנים שבעונה ראשונה שלהם, יש כאלה גם שנדדו קצת, אתה יודע, לאפולה וחזרו, אבל ממש נסמוך עליהם ולתת להם, וגם שיהיו חי אפקטיביים עם הדשא.
אז תקבל את המספרים הבאים. שחקנים מתחת לגיל 22, שזה בעצם השחקנים הצעירים, מי שעולה מהנוער הוא כאילו עד גיל 20, כן. זה, אז עד 22, מתחת ל-22, לקחו חלק, אני המספרים האלה מהליגה בלבד, אנחנו לא דעתי גם אפקטיביים באירופה, אבל עשינו רגע בליגה, שיחקו השנה 7,525 דקות, שזה 26% מהדקות שבכלל שיחקו שחקני מכבי חיפה. זאת אומרת, רבע מהדקות, רבע מהקבוצה שלך היא מתחת לגיל 22. אגב, צעירים זה גם 23 ו-4 וזה וזה, אבל אני מסתכל על הממש צעירים, כאילו לגיל 22, רבע מהדקות ששיחקו השנה הם לדי שחקנים כאלה. הם אחראים...
בדל קוסטי, הכל טוב, אתה רגוע, אתה טוב.
כן, או... הם אחראים... ל-16% מהשערים,
אוקיי.
שזה גבוה מאוד, ו-30% מהבישולים. עכשיו, במצטבר, אם אתה לוקח את זה ביחד, 17 שערים, 9 שערים ועוד 8 בישולים שסופקו על ידי שחקנים מתחת הגיל הזה, זה תרומה של 32% בערך מסך השערים שנכבשו העונה בליגה על ידי מכבי חיפה. וכשאנחנו טעינו בעונה שעברה לגבי המספרים, על החצילי ועל החסבא תוך כדי העונה, כן. ועל חזיזה לא פה וכל זה, מאיפה יבואו מספרים? 30% מהשערים, ואגב, אתה כובש הכי הרבה בליגה, כן? שלא תתעש, שכבשנו מעט, יחד עם מכבי תל אביב 55 שערים. זאת אומרת, זה לא מגיע ממספר נמוך, זה לא שהצטמצמנו בכיבושים, ואז הם כאילו לוקחים את זה. אנחנו כבשנו 55 שערים.
גם מכבי תל אביב כבשו 55?
כן, כן.
הם ספגו את זה?
הם ספגו יותר. פלוס 2, זאת אומרת, אנחנו עדיין בהפרש שערים עליהם. אבל, okay. אני רגע נשאר בצעירים, מתוך המספר הגבוה של הכיבושים שלנו, שהוא נשאר בקצב אש גבוה, עד ה-30% מהם הגיע מהצעירים. אז כששאלת את עצמך, איפה הצילי, איפה חזיזה, איפה סבא, לאן הלכו, שירי הלך באמצע עונה, מי ייתן את הגולים, או מי ייתן את המספרים, באו הצעירים ונתנו מענה נהדר לדבר הזה. פשוט נהדר.
מטורף. אשרנו שזכינו, מה שנקרא, יש משהו שאתה רוצה להוסיף או שאתה...
לא, דיברתם על שרי כבר?
לא, זה עכשיו השארתי את הדובדבן שבקצפת, זה אהבת, אבל לא, אבל לפני שאנחנו נדבר על שרי, אנחנו חייבים איזשהו סשן קצרצר, ואז אנחנו נעשה גם הכנה קטנה לקראת המשחק מול ריינה, אבל בוא נדבר רק שנייה על מצב השוערים של מכבי חיפה ובשאר הליגה, ואני זוכר ככה שלאורך כל העונה אתה באת ואמרת, אין מועדון בישראל, אולי יש אחד שחריג או שאין אף אחד.
אז בדקתי את זה.
אז הלכת ובדקת, אתה יודע שכולם החליפו שוערים ועניינים, אז מצב השוערים, מצב הזה שלך.
אז ככה, קודם כל, העונה שיחקו בליגת העל, כמו שכולם יודעים, 14 קבוצות, ומתוכן לא החליפו שוער במהלך כל העונה הסדירה, זאת אומרת כל ה-26 משחקים, רק בשתי קבוצות בלבד, מתחילת העונה, לא הוחלף שוער. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בצורה... הפועל תל אביב וריינה.
אוקיי.
אלה שתי הקבוצות שלא החליפו שוערים לאורך כל העונה הסדירה. עכשיו, יש קבוצות שהחליפו שוערים בגלל פציעות. אוקיי, כמו לצורך העניין הפועל חיפה, מן הסתם יש להם שוער ראשון, שזה...
נו,
הוא מאשדוד, ג'רפי. נפצע, נכנס אנטמן. כל...
כן.
כבר 50 שנה יש להם אנטמן שוער שני. לא יודע איך זה קורה, אבל יש דבר כזה. לצורך העניין, תיקח קבוצות כמו מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, החליפו שוערים, על רקע מקצועי, באמצע עונה, זה לא קורה,
אני לא זוכר את זה בשביל.
לך בהיסטוריה של הכדורגל, שלוש קבוצות שכביכול אמורות לרוץ לאליפות, החליפו את השוער שלהם, אגב, מקבי תל אביב החליפו יותר מפעם אחת את השוער, היה מוסקרה, חזר, לא, משפטי, זה שינו את זה הרבה פעמים יחסית, ובר שבע, שבא אופיר מרציאנו.
דניאל פרץ פתח בכלל את העונה, לא?
כן, באירופה, אני חושב שהוא הגיע למשחקי הליגה, אבל הוא כן פתח את העונה איתם באירופה, ואז פשוט עזב. אז מכבי חיפה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, שלושתן החליפו שוערים באמצע עונה. גם התבשרנו אתמול, אני בעודי מדבר עם זיו ומקריא לו את הנתון הזה. באותה שיחה אנחנו מקבלים פוש שאיתמר ניצן פורש בעונה הבאה מכדורגל. זה כאילו, סוף העונה. אז זה כאילו גם מוסיף לכל העניין, ומכבי חיפה תצטרך למצוא אלטרנטיבה או לשוער שני או לשוער ראשון, מה שיבחרו.
מה עם פוקסי? לא, אני שואל. הוא גם שוער שלישי כבר הרבה זמן.
שוער כמו...
לא, אני אגיד לך, תחשוב על זה באמת, תחשוב על שוערים בעולם, לצורך העניין. נו, ירתה, תמי תקוע בשער של זה, נו, לא משנה, אדרסון, כולל טרשטגן, אתה בחיים לא רואה הרבה קבוצות מחליפות שוערים. פה הוא אומר לך, שלושת הקבוצות המובילות החליפו שוערים על רקע מקצועי, לא הייתה פה פציעה.
אבל השאלה, עד כמה זה הועיל.
אז בדקתי גם מבחינת נתונים סטטיסטיים, הסך הכל, בעטור, עשיתי השוואה בין כל השלוש קבוצות הראשונות, סך הכל למכבי חיפה בעטור עונה 265 בעיטות לשער, מתוכן 79% הלכו למסגרת, זה 29% מסך הבעיטות. מכבי תל אביב לצורך העניין, בעטו פחות, אבל יותר הלך למסגרת, זאת אומרת, סך הכל מהבעיטות שניווטו לעבר השער שמכבי תל אביב הלכו למסגרת, זה 38%, כמעט 10% יותר. באר שבע, לצורך העניין, בעטו להם הכי מעט בשער, לשער בליגה, וקיבלו פחות למסגרת, זה סך הכל 35% כמעט. אז מכבי חיפה, מבחינת אחוז בעיטות למסגרת, מאוד מאוד נמוך גם ביחס לשלוש הגדולות. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אמרתי בתחילת העונה, אגב, מבחינת אחוזים של ספיגות, הם פלוס מינוס כולן עומדות על כמעט אותו דבר, חוץ מבאר שבע שהם קצת יותר. אני אמרתי בתחילת העונה, ואני חוזר גם עכשיו, חושב שמכבי חיפה בעמדה הזאת, בגלל שהיא לא הייתה סגורה על עצמה במשך הרבה מאוד זמן, וזה די, בוא נגיד, אם היו מריחה מתחילת העונה, הצוות המקצועי או לא משנה מה, שזה, אלה יהיו השוערים של מכבי חיפה, אני לא חושב שאף אחד היה או מסכים או חותם על זה, פשוט מכורח הנסיבות, ג'וש הלך, חיכו יותר מדי זמן, בא בקסטר, קראו לו, שעשה כן, פה יומיים טיול,
כן.
והלך, ושוב, עוד פעם, ביחס, נקרא לזה נפילה, או לירידה הזאת מג'וש, לאיתמר ניצן, וכי אין מה לעשות, ג'וש היה אחד השוערים הכי טובים בליגה, אם לא הטוב ביותר בשנים האחרונות, אז ביחס לירידה הזאת, מכבי חיפה לא נפגעה פה בצורה משמעותית, אני כן חושב שמכבי חיפה הייתה יכולה, או יכולה בעונה הבאה להביא שוערים יותר טובים ממה שיש כרגע בסגל. יכול להיות,
אגב, גם על שריף וגם על...
יכול להיות שאת העונה הזאת סוג של, אנחנו רואים עדיין טעויות משריף, אין מה לעשות, שוער צעיר, יש הרבה מאוד שוערים שטועים, יש פה טעויות של לפעמים חוסר ניסיון ודברים כאלה. יכול להיות שבעונה הבאה, שריף קוף כן יעשה את ה... שהעונה הזאת הוא ילמד ממנה ויעשה את האפגרייד לקראת העונה הבאה, וכן יצליח, אתה יודע, לעלות הרמה שלו ולהתייצב יותר, ובוא נגיד להיות השוער הראשון המוביל, אבל זה לדעתי שהוא, מכבי חיפה תהיה חייבת להביא שוער ראשון, לפחות ברמה של שריף, שיתחרו אחד בשני. ויש הרבה אופציות, יש יהודים, יש שוערים ישראלים יחסית טובים בליגה, שיכולים להיאבק, אתה יודע, ביחד איתו על האפודה, אני חושב שזה יהיה נכון גם למכבי וגם לשריף.
עכשיו אני רוצה קצת לעבור לשחקן שיפוצץ לנו את המוח, ולהבין, דיברנו על ענן חלאילי, ודיברנו... אתה יודע, על פיירו ודין דוד פחות דיברנו, שני מלכי השערים של מכבי חיפה בעצם, אבל אני חושב ש... הבאנו את גדי קינדה למרכז השדה, ואני חושב שדווקא עשיתי את הפתיח של הפרק הקודם, עשיתי את החמשיר היומי, מה שנקרא, על שרון שרי. ויצאתם ובדקתם. ובואו נראה עד כמה הדבר הזה... משמעותי ומהותי לעונה הזו של מכבי חיפה.
לי שחרי שרי גם קצת על הרכש צריך לדבר, אבל
כי אני חושב שאם שרי הצלחנו לסגור את הפער, נכון? מכבי תל אביב?
לא, הניצחון השני עליהם היה בלי שרי. אתה זוכר שהיה כאילו איזה דיבור שהוא ילך ואנחנו לא נעשה את זה?
נכון, הוא ראה את זה מהבית.
משהו כזה, נכון, כן. אבל הוא משמעותי, עמיגה, תן בראש.
טוב. אז אני מקווה שכל מי ששומע אותנו עכשיו...
לא נוהג, עוצר, או ברמזור, יושב, רגוע.
לא ליד אשתו.
שלח טקסט לשרי, שלח טקסט לשרי.
בדיוק, כי אתם הולכים לצאת מאוד מעורערים
מעורערים, בעין.
כן, גם בהי הולך.
גם בהי הולך. גם
באלף, בדיוק. אז ככה, קודם כל, אני קורא לזה העידן שאחרי שרי, וזה השוואה בעצם בין התקופות. אני לא מדבר על תקופות שנים עברו, אלא העונה הזאת בליגה. אז אני הולך קודם כל על הקטגוריות של משחק ההתקפה.
אוקיי.
אז עם מכבי חיפה, עם שרי העונה, שיחקו 18 משחקי ליגה, בלי שרי, 8. שערים למשחק עם שרי, 2.3 שערים למשחק, בלי שרי, 1.6 למשחק, מצבים למשחק, 8.2 מצבים למשחק.
עם שרי.
עם שרי, בלי שרי, 6 מצבים למשחק, בעיתות לשער, 16 בעיתות, 0.2 למשחק, בלי שרי, 12.1 בעיתות למשחק, בעיתות למסגרת, 7.5 בעיתות למסגרת עם שרי, 4.8 בלי, כניסות להרחבת היריב, זה 19 לעומת 15 בלעדיו, מסירות מפתח, 10 מסירות מפתח עם שרי לעומת 5.5 בלעדיו, מסירות מקדמות, 111 מסירות מקדמות עם שרי למשחק, 100 בלעדיו. עכשיו יכול להיות שזה לא קשור אליו, אבל אוטומטית, אתה יודע, הקבוצה...
ברור שזה קשור אליו, זה המנוע.
מסירות לרחבת היריבה, 35 מסירות עם שרי, 30.8 בלעדיו, ובשורה התחתונה, שהיא זועקת ומרקרתי אותה פה בכל צבע אפשרי, אחוזי הצלחה עם צ'רון שרי, 79.6 אחוז הצלחה, אחוזי הצלחה בלי צ'רון שרי, 58.3 אחוז.
אתה מבין על מה הוא מדבר?
21 אחוז פחות.
זה לא נורמלי מה שאתה אומר פה.
21 אחוזי הצלחה פחות, בשמונה משחקים בלי שרי.
אז עם כל הכבוד לפיירו, ועם כל הכבוד לחלאילים, עם כל הכבוד לדין דוד, ועם כל הכבוד לליאור, ועם כל הכבוד לכולם.
יש אחד עם רגל שמאל.
בדיוק. זה צ'רון שרי.
וזה בעונה שאמרו שהוא פחות טוב מהעונות הקודמות.
זה בעונה, אגב, בדיוק. שהיה לו את הסיפור עם הילד, והוא זיגזג והלך ובא וזה. זאת אומרת, בעונה שהוא כאילו חלש.
תקן אותי, 79 אחוז, זה אחוזים של אליפות בערך, לא?
כן, 80 זה קבוצה אלופה. רק שתדע. אגב, תקח לה, תקח כאילו את ה-90 האלה, זה כאילו מוסיף לך עוד 3-4 נקודות, אתה כאילו צמוד למכבי תל אביב. בית הדין, שמה בית הדין, וכל הסיפור.
שמה, זה לא נורמלי, בוא תסיים לי עם הרכש.
זה נתון, לא, חייבים להתעכב על זה רגע, זה נתון ש... בוא נדבר גם משחקית, מה זה עושה, זאת אומרת, על הדשא גם, בוא קצת נרחיב מעבר
כולם למספרים. כולם נפגעו מהזיבה שלו.
בדיוק. אני זוכר שבאחד הפרקים האחרונים דיברתי, שאני חושב שמי שבאמת הכי נפגע זה רפאלוב. דיברנו על זה שכמה פעמים אתה ראית את הטיקטוקים האלה, ואת הבנת המשחק שלו ושל רפאלוב ביחד, את כל הקטנות האלה, אתה לא רואה את זה עכשיו עם רפאלוב וקינדה. בסדר, קינדה זה סגנון אחר, זה לא...
קינדה גם יותר מצטרף להרחבה.
לא, זה לא כאיזושהי האשמה על קינדה, זה לא קשור לסגנון אחר. זה סגנון אחר. ומי שנפגע, אני אומר לך עוד פעם, הסתכלת על המספר הזה שאתה זה, 10 מסירות מפתח איתו, 5.6 בלעדיו, זה מצבים לגולים, בוא רגע נהיה רגע ריאליים, זה מצבים לגולים, זה דברים ששמים אותך באיזשהו מצב של השאר, כניסות לרחבה, וכל הסיפור הזה, גם בעונה החלשה, שהוא מגיע ולא מגיע ומזגזג וכל הסיפור הזה, זה מורגש על הדשא, זה מורגש.
היסטרי. טוב, אנחנו רוצים זה, רכש וקצת ריינה. אז קצת רכש וריינה. יש לאנשים עוד לשמוע גם את הקטע עם נדב, אז נדבר.
אז ככה. אז הסיפור הוא כזה. הסתכלתי על המספרים, בדומה למה שעשיתי עם השחקנים עד גיל 22, זאת אומרת לדקות, שערים ובישולים של שחקנים שהגיעו ברכש. וזה באופן כללי. ואם מסתכלים על זה ככה קצת כללי, אז אנחנו, הסתכלתי בהשוואה למכבי תל אביב ולפועל באר שבע.
אוקיי. Okay.
כשמסתכלים על זה בכללי, אנחנו במספרים דומים פחות או יותר. דקות ששוחקו אצלנו 26% מסך הדקות, במכבי תל אביב 33, זה עלייה משמעותית, ובהפועל באר שבע 50% מהדקות שוחקו על ידי שחקני רכש. זאת אומרת שהרכש שאנחנו הבאנו, שיחק הכי מהדקות. וזה אומר על מה הבאת בעצם. שערים שנכבשו על ידי שחקני רכש, 20% אצלנו מסך השערים, 21 אצל מכבי תל אביב, ו-50% שוב בבאר שבע. הם הביאו, ובישולים אצלנו 32, שזה דומה לאחרים. אבל, ופה יש לדעתי סיפור מאוד גדול. הסיפור הוא שחלק גדול ממה שקורה בתוך הסיטואציה הזאת, הוא ליאור רפאלוב. ואם דיברנו על ענן חלילי, שהשתתף ב-26 משחקים מתוך 26, אז אני אתן לך לנחש בכמה השתתף ליאור. יש לך איזה מספר?
בן אדם בא ללולקה.
כן. יש לך איזה מספר?
עוד פעם, השאלה
שם. 26 משחקים, אמרנו, השתתף ענן חלילי. ליאור רפאלוב, שעמיגה דיבר טיפה על הנפילה שיש לו בחצי עונה השנייה, השתתף ב-25 משחקים. אני לא חושב שזה מה שציפו, חשבו וקרה כשהביאו את ליאור רפאלוב, שחקן בן 37. הוא חמישי בקבוצה בכמות דקות, ולדעתי זה מסביר את הנפילה שלו. עכשיו, למה אני מקשר את כל הסיפור הזה לרכש? כי ליאור הרי הגיע השנה.
נכון.
אני לא חושב שאתה הייתה יעדה מכוון, וליאור אחראי ל-11 שערים, נכון? תקנתי אם אני טועה, עמיגה?
מה זה?
ל-11 שערים? ל-11 שערים הוא אחראי, נכון? ליאור, שאיפה? תכף אני
אביטה. שבעה שערים, לא, אני חושב שיותר אפילו. בליגה, אני לא סגור את
זה. כן, הנה, אז אני מוצא את זה. שבעה שערים וארבעה בישולים. ואני אומר, אני חושב שאת ליאור הביאו כבוגר, חדר הלבשה, וזה שיחבר,
ופה.
זאת אומרת, אם המספרים של הרכש שאני מוריד את ליאור רפאלוב, וזה לא מניפולציה, זה לא מניפולציה למספרים, אני לא חושב שמישהו חשב שהוא יהיה אחראי לכל כך הרבה שערים. זאת אומרת, הכוונת הרכש, אשים לב למספרים. והם דרמטיים, כאילו. שנייה רגע.
אני אתן לך, אז עד שהוא ימצא את זה, אני אתן עוד איזה נתון על ליאור רפאלוב. העונה על ליאור רפאלוב שרק 2,276 דקות בליגה. עונה שעברה,
בבלגיה.
כן, בבלגיה. הוא שרק 80 דקות פחות. שוב, יש לך בפוטנציה פה עוד 11 משחקים העונה. יש לך עוד ציבוב אחד בגביע שאתה משחק, ועוד 10 משחקי פלייאוף. סך הכל עוד 11 משחקים, זאת כמעט 1,000 דקות. בפוטנציה. זאת אומרת, 80 דקות פחות מעונה שעברה בכל העונה.
ועוד לא נגמרה העונה.
ועוד לא נגמרה העונה. וזה שחקן שאתה יודע, כל שנה הוא לא נהיה צעיר יותר.
כן.
אתה יודע, מי כמוך יודע.
אז הנה, יש לי זה. אז עכשיו אנחנו...
לי זה הפוך.
כן, אתה משתברח עם ה...
אז עכשיו אנחנו עם כמות דקות של 20% דקות מסך הדקות של הקבוצה. אני מזכיר, למכבי תל אביב 33%, זה פי 1.5 מאיתנו, ומהפועל באר שבע עם 50%. כמות השערים שתרמה הרכש היא 7% מסך השערים. 7% מסך השערים. במכבי תל אביב זה 20%, בהפועל באר שבע 50%. כמות הבישולים שתרמה הרכש, שתרם הרכש שלנו הוא 18%. מכבי תל אביב עם 32%, והפועל באר שבע עם 67%. זאת אומרת, הרכש שלנו תרם הכי פחות, וכאן הנקודה היותר משמעותית, אם זה לא היה מספיק ברור עד עכשיו, חילקתי את זה לרכש של חורף וקיץ, זאת אומרת, זה הפוך, קיץ וחורף.
כן.
מי שהגיע בתחילת העונה. אני חושב שזה חשוב מאוד, כי ניסיתי לחבר פה איזשהו סיפור של איך נבנתה הקבוצה. וכמה היה נורא קשה להניע אותה בהתחלה, מה שבעיניי שוב דיברנו על העבודה הקשה של הקבוצה ומה שהיא עשתה. אז אצלנו, מי שהגיע כרכש קיץ, זאת אומרת, בתחילת העונה כשהקבוצה נבנתה, 11% מסך הדקות, 2% תרומה לשערים ו-7% תרומה לבישולים. במכבי תל אביב, בהתאמה, 28% מהדקות, 19% ו-32% מהשערים. זה כמעט כל המספרים שהרכש נתן. זה לא הגיע משהו בינואר שביתו. ובהפועל באר שבע, 50%, 50% ו-67%. משמע, הרכש שהגיע, הסיפור הזה קצת תוקן, כי קינדה הוסיף מספרים בינואר, וסייף, וליאור קאסה תרמו דקות, אבל תחילת העונה, היא יצרה אתגר מאוד קשה, והרכש שהגיע, אנחנו רואים את זה מספרית, בתפוקה שהוא נותן בדקות, ושערים, ובישולים, הוא לא היה מספיק טוב.
סייף נו מור, טוב, אנחנו...
סייף נו מור.
סייף נו מור, כן, טוב, אנחנו רוצים, ככה אפילו בקטנה, אם כבר עשינו פרק, אנחנו כבר על שעה ורבע, הפרק הזה יסתיים, יש לו עוד זמן. בוא נדבר רגע שנייה, מכבי חיפה פוגש ביום ראשון את ריינה, בבית, חוץ מזה שכבר ראיתי מלא אוהדים שמוכרים את מנוייהם, כרטיסיהם.
וואלה.
צעיפיהם. באמת? כן, כן, כן. מוכר כרטיס, נותן כרטיס, זה,
זה. לא, זה תמיד יש, כאילו.
לא, לא, אבל מרגיש לי קצת יותר, אבל לא משנה. שוב, הקבוצה שעשתה לנו בית ספר, פעמיים, גם שנה שעברה וגם השנה, אנחנו הולכים לפגוש אותה ביום ראשון, פותחים איתה את הפלייאוף, ואני מניח שכל מידע, ורגע, מכבי תל אביב את מי פוגשת?
סכנין בבלומפילד.
סכנין בבלומפילד, לא פשוט.
שמעכשיו יש רק משחקים לא פשוטים.
לא, נכון, נכון, זה מה שאני
אומר. אין פה עכשיו משהו.
אגב, אני חייב להגיד משהו. אפרופו אביאל, נגעת בקודם באביאל, ואפרופו סכנין, בהרבה מאוד נתונים הגנתיים שראיתי השנה בניתוח, כאילו במה שהסתכלתי, סכנין מובילה בהרבה מאוד נתונים הגנתיים. אז מכאן, חייב לפרגן לחבר שלנו, לאביאל, שעושה העונה אדירה בסכנין. והסתכלתי על התפוקה, אפרופו דיברת על התפוקה של זרים, הם מתחת ל-20% מהדקות שהם שיחקו זרים, זה הכי נמוך בליגה, אז הם עושים שם עבודה אדירה, שפו להביא.
שפו, וגם אנחנו גם ניתן שפו, אם אנחנו מדברים על עונה סדירה, אנחנו לא מסכמים את העונה, גם ניתן שפו לאנליסט הראשי של מכבי חיפה, שגדל אצלנו, תחתם גם במכללה וגם בפודקאסט, וגם איפה שאתם רוצים, אייל גבאי שעושה גם עבודה נהדרת, בכלל כל הצוות האנליסטים שם,
של
לימור וגל אבידן, וגם הצוות של הסקאונים, ושתיים לא דווקא בזה, הוא יותר במעטפת, אבל גם עושה עבודה מדהימה, ומאור בוג וקישון ומולי, וכל החבר'ה, חבר'ה אדירים באמת שיש, אז גם להם, אנחנו מפרן שוב, אנחנו לא מסכמים עונה חברים, אולי אתם, אני לא, עדיין לא. עונה סדיה, כמו שאמרנו. אז בואו נדבר רגע על מה יכין לנו בבית, אדון מימר.
קודם כל, לדעתי צריך להסתכל על הגישה שראינה תבוא. כי קודם כל זה עונה ראשונה. משחקת
כדורגל.
קודם כל, אני חושב שעל אחת כמה וכמה, עכשיו, אם לפני זה במשחק נגדנו, היא באה בסוג של לחץ, כי היא הייתה חייבת, אתה יודע, את הנקודות כדי להבטיח פלייאוף עליון, וזה, בוא נזכור, זה עונה שנייה בסך הכל של הקבוצה הזאת בהיסטוריה בליגת העל. אז לעשות בפעם השנייה שלך בליגת העל, פלייאוף עליון, ולעשות סיבוב ראשון טוב, סיבוב שני הייתה קצת ירידה, אין מה לעשות, אבל לעשות בעונה השנייה שלך בהיסטוריה בסך הכל פלייאוף עליון, אז קודם כל זה מגיע להם שפו. עכשיו הם באים, ואין עליהם לחץ, אירופה הם כבר כנראה לא יכולים להשיג, המרחק קצת יותר מדי גדול. הם השיגו את שלהם, יש להרבה מאוד שחקנים, אתה יודע.
אתה יודע מה, אני באמת כן רוצה אבל להתקדם, כי ראינו אותם. בסדר, אנחנו יודעים איך
זה... זה היה לפני שני משחקים. זה היה
לפני שני משחקים. זאת אומרת, בוא, הרמת הניתוח, אני מניח שאנשים ראו והבינו, הוא ידע להניע בעיקר במחצית השנייה, הכניס את שלומי אזולאי, וראינו מה קרה, כי אתה לא הצלחת להניע, בקושי הצלחת לבעוט, והכל גם, אתה יודע, מנטלית נורא קרסת.
דווקא חצי ראשון היה, 30 דקות הראשונות היו מאוד טובות, והיית יכול שם, ודיברנו באמת על הגישה של דגו, של לבוא ולהכריע קודם, זה כמעט יכול לעבוד, זאת אומרת, נתת את הראשון.
אז זהו, אז השאלה, גם אני לא יודע, על פי, אתה יודע, להבדיל משנים קודמות, שבאנו וניתחנו והכנו משחקים, אנחנו ידענו להרכיב מאוד מהר, כי ידעת מי פצוע, מי חוזר, ומי כן ומי לא. אז,
אצלנו אתה
מכיר. אז בוא רגע שנייה ננסה להרכיב, על פי מה שאנחנו יודעים, כי אני מניח אולי ג'אבר חזר להתאמן, ודין דוד, אבל אני לא יודע בכלל אם ישחקו. פיירו בחוץ, אז השאלה היא מי אנחנו, חלאי לינח, גולדברג קצת נבחרת, אז גם ירד משחק אחד. איך כדאי לעלות לשחק במשחק הזה, כדי באמת להכריע בראשונה, בשנייה, ובכלל, אתה יודע, לנצח במשחק הזה.
וואי, זה קשה, זה.
זה קשה.
יצאנו, כי אתה יודע, יש לופ, גם יש לנו עדיין שחקנים שמשחקים, נגיד סק היום משחק בנבחרת סנגל, כאילו.
היום?
כן, יש להם שחק נגד תלבנין. נגד נבחרת בנין.
כן, כן, כן.
אז שואו שיחק אתמול, אז יש לך שחקנים שעדיין גם לא חזרו לארץ. אז גם
לא, אבל אתה יודע, נגיד יחזרו מחר, זה...
עדיין, זה לא פשוט, זה רוב ההכנה למשחק, לא עשו איתך.
רגע, אלי, הלך לניג'ר או שהוא פה?
או לא, הוא נשאר.
הוא נשאר, הוא נשאר פה יפה.
אני חושב ש... כאילו נתחיל מהסוף.
הוא נשאר בארץ.
עמיגה הוא היה חריף מאוד.
זה שאני חולה,
זה בלי החריף, זה בלי החריף.
לא, זה זיתים קלמטוס.
זהרתי שוקרים אותו טוב. נו, אוקיי.
בוא נתחיל מהסוף, כאילו. באירופה צוע יהיה את חמד בחוד?
דין אמור לחזור לסגל.
לא, אתה לא יכול לפתח. זה אחי...
אמרו שהוא אמור לחזור לסגל, אנחנו נשב פה, כולנו נחכים.
אנחנו נמשיך ב-352, כדאי להמשיך ב-352, יש מה להמשיך ב-352. מי, שון גולדברג, שימיץ ופיינגולד?
לא, לא, אני חושב שהוא... אתה אומר, אולי לכם חלילי בתור...
חלילי לא אמור לשחק. חלילי רק עכשיו, רק היום יצא לבלגיה לבדיקות, הבנתי. אתה יחזור.
מה זה יום, אחי? לא,
אמרו,
לא
דיברו, על, אגב, עכשיו... אגב, דיברו על זה שהוא לא אמור לפתוח, מה?
בדיקות בזום?
לא, אמרו שהוא לא אמור לפתוח, אתה יודע, יכול להיות עניינים, זה יכול לחזור בחר.
מה שחק, כמסוף וחמד?
זה הדיבור.
אני חושב שהוא יישאר עם ה-3-4-3 הזה שלו, אני חושב
אז אתה מדבר על גולדברג שלי?
לא, אני אלך, אז, אוקיי, אני אומר לך, אני אלך מהסוף, כי ההתחלה קצת כן. קשה לי, אז זה... יהיה לו חמד, קינדה ורפאלוב מתחתיו.
אוקיי.
זה אמור לקרות.
אוקיי.
יפה. אלי ושו בקישור, לדעתי.
אוקיי.
כנף ימין קנדיל, אנחנו אומרים, נכון? כי חלילי לא אמור שחק.
נכון.
כנף שמאל קורנו. ושלושת הבלמים. לא, שלושת, כאילו...
זה גולדברג, שימינץ' ומי? פיינגולד או דניאל?
לא, אני חושב גולדברג, סק ופיינגולד.
סק אתה אומר כי הוא יחזור
סק כאילו... סק באמצע.
פיינגולד עם כל הזה, שירק עוד 2-3 משחקים השבוע, בלי ששמנו לב. כן,
בנבחרת.
איפה זה?
בנבחרת.
זה מה שאני שואל.
אז או דניאל.
היום הוא משחק עוד אחד.
אז דניאל שם.
היום.
והוא וקאסה גם משחק היום, אני חושב.
אז הרכבתי לך. אתה רוצה לעשות את זה מההתחלה מסודר?
סדר לי.
יפה. שלושת הבלמים, גולדברג, סק ודניאל. ימין קנדיל, שמאל קורנו. באמצע, אלי ושו. והשלישייה הקדמית, חמד, קינדה ורפאלו.
אם הורים, חברים.
לא רגע, אתה הולך איתי כאילו?
כן, כן, נשכה. אנחנו אין לנו מושג מי פצוע, מי...
אני אומר בהם, אנחנו לא נופלים עוד פעם.
אוקיי, כמה אתה אומר?
1 או 2 לנו.
1 או 2. 3-2 לנו.
3-2. משחק רב שערים. תקו רב שערים.
משהו כזה. תן לי, מפסידים 2-1. מה עמיקה?
דקו גם בסמי, גם בבלומפילד. תרשום.
אני לא אוהב את הפסימיות שלך, אתה תרגיש טוב, תכף אני אתן לך כדור, תסתדר לי. אני רוצה רק לומר שאנחנו מיד עוברים לרעיון נהדר וחמוד וחשוב וכיפי עם נדב יעקובי על הספר החדש שלו, הכוכבים הצעירים. יש לכם שם גם הנחה, הטבע, כל מה שאתם רק רוצים. ואני רוצה לומר תודה. קודם כל, תרגישו טוב.
רבותיי, מתנצל מי שככה ראה אותי ב...
במערומך.
במערומיו.
קשה, היה פרק כזה, אבל אנחנו...
כן, בעזרת השם, אתה תרגיש טוב, זה כנראה כל החגיגות שלו בפורים, התחפש לי, אני לא יודע, למה התחפשת?
לא התחפשתי מכיתה א', אני חושב.
אוקיי.
אכל אוזן למען מקולקלת.
האמת אמרתי, אני אבוא מחופש, אבל לא יודע, אין לי את הפרודוקטים בבית.
הבנתי אותך.
אין לי את זה.
התחפשת על הלחם.
אתה ראיתי, דפקת איפורים, זה...
הבת שלי פרע אותי, התחפש.
נו, כובע של זה, הוא פה, אז זה שם.
לא, אני מחפש רק בימים של הבית ספר.
תדע לך, קבסה, אתה מכיר את המשפט? מה זה, למה התחפשת?
מה זה זה?
זה מחופש.
למי?
אתה זוכר ששלחתי לכם פנדה?
לא טוב, אבל המאזינים, לפנדה התחפשת?
לא, לא.
עם אחוזי הנחה, Y-A-R-O-K, כן.
בדיוק.
שיש לכם, דרך אגב, יש לכם 15% הנחה על כל האתר, Y-A-R-O-K, פנדה, www.pandazz.co.il.
מה קבסה?
הוא בא בימים. אבל מה שהוא עושה בעלילות לא מזה.
אני רוצה עם זה, אני רוצה להגיד תודה רבה לכל הזמן סביב הפודקאסט הזה, תודה רבה לך אור עמיגה, תרגיש טוב, תודה רבה לך זיו מלאכי. אני רפאל קבס החברים, רוצו לזה של נדב יעקובי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי ביי, להתראות. אז כפי שהבטחנו לכם, הבאנו את נדב יעקובי, שלא היה כדבר הזה, עכשיו אני לא מדבר על המשפטים, אני מדבר... על הספרים.
הספרים.
ספרים. והמון המון המון ספרים שנדב הוציא לאורך השנים, והנה עוד ספר. כפי שאתם רואים, מי שרואו אותנו ביוטיוב, מי שרואו אותנו בזה, הנה תראו, הכוכבים הצעירים. אחד הספרים המרתקים שיצאו השנה, אבל מי אם לא יכול לספר על זה טוב יותר מאשר נדב יעקובי עצמו. שלום לך נדב יעקובי.
אהלן, קבסה.
מעניינים?
בסדר גמור. קודם כל... ברכות על המקום המדהים.
איזה כיף, אה? כן, יפה פה בתל אביב.
כן, יפה פה בתל אביב. ברוטשילד, כאילו
פוגשים. אנחנו, תודה, אנחנו...
פוגשים פה אנשים מוזרים, אבל זה בסדר.
תשמע, תודה, אנחנו אנשי הפריפריה, חיפה, באר שבע. אבל עדיין, תודה, תל אביב. נפגשים באמצע
שלך. כן, בדיוק. ליד ג'סמין.
אני רוצה לעשות פרסומת לספר, לא לקבב, אבל היה טעים.
קבב מדהים, קבב מדהים, כולם מוזמנים. אין לי אחוזים שם. אבל כן, אתה מדבר על הספר, על הכוכבים הצעירים, קודם כל אתה הראית פה באמת את עמוד השער.
את עמוד השער,
כן. הספר עדיין אתה לא מחזיק אותו ביד, כי הוא ממש כרגע במכבש הדפוס.
אוקיי.
כן, הוא עדיין מודפס, אנחנו כבר, תכף נדבר גם על המחירה המוקדמת. אבל באמת, אתה יודע, זה ספר, וזה הספר השישי שלי. אז יש פה באמת את ברצלונה, הקבוצה הטובה בעולם, בתקופה שמסי
נאמר. המונדיאלים.
שני ספרי מונדיאל, ולא רק הדבר הזה, כשזה אסופת הסיפורים האישיים שלי. וזה משהו שאני חשבתי עליו כבר הרבה מאוד זמן. האמת, התחלתי לחשוב על זה כשהייתי במונדיאל בקטר, לשנה וחצי, כי כל מה אני חושב, מה הדבר הבא, מה הדבר הבא, אתה מכיר את זה.
חד משמעית.
מכל מיני אלמנטים ומכל מיני תחומים.
כבר בדבר הזה אתה חושב על הדבר הבא.
בדיוק.
מה שנקרא, לא היה כדבר הזה.
יפה, אבל העניין הוא שבספר, ספר זה לא אותה כתבה, אומרים, תכתוב כתבה לעיתון, תכתוב כתבה לאתר, חצי שעה, שעת, שלוש, יש כתבה. ספר זה סיפור שלוקח הרבה זמן. זה כמו, אני תמיד משווה את זה ללידה של תינוק. כי גם, אתה יודע, עד שילד נולד, יש פה, עד שמתחתני. Okay. שעושים מה שעושים, ותשעה חודשים, זה סיפור, זה פרויקט, וזה די דומה, כי אתה פה עובד על משהו במשך, במקרה הזה, חצי שנה בערך, שוב, המחשבות עוד הרבה לפני זה, אבל בוא נתחיל לארגן איך אנחנו עושים את זה.
כן, כן, אני יודע, אני מכיר את זה מהספר שכתבתי, כן, זה חתיכת תהליך.
זה תהליך.
שהכתיבה בו, דרך אגב, הכתיבה והמחקר זה החלק היותר, יותר קשוח אפשר לקרוא לזה.
כן, קודם כל זה הרבה יותר כתיבה. יש פה עשרות אלפי מילים. שוב, העניין הוא לא האורך, זה יותר התוכן עצמו והרעיון. ואתה יודע, הרעיון מאיפה הוא נולד? ראינו במונדיאל, ראיתי ושידרתי את הגמר. ארגנטינה מנצחת את צרפת. בצד אחד מסי, שכבר בקיץ הזה בן 37. ואתה רואה את קריסטיאנו רונלדו, שגם היה שם, שעוד מעט בן 40. ואתה אומר, אוקיי. כל הכבוד להם, שחקנים מדהימים, מהטובים ביותר שהיו בהיסטוריה, אבל אתה יודע, אין מה לעשות.
יש פה דור חדש.
בדיוק, ואמבפה מהצד השני, אומנם הפסיד את המשחק הספציפי הזה, אבל הוא הדור החדש, הוא הסמל של הדור החדש.
אבל זה מרתק אותי עם כאילו מה שאתה אומר, כי אני מסתכל רגע שנייה על הקצה השני, ואני מסתכל כאילו על השער. אני מסתכל רגע על השער של הכוכבים הצעירים, שדרך אגב נהדר, ואם תרצה אחר כך לציין איך זה קרה, זה עוד יותר מדהים בעיניי, אבל מיד נדבר על זה. אבל אנחנו רואים כאן על השאר את קיליאן אמבפה, ארלינג הלנד, ויניסיוס ג'וניור וג'וד בלינגהאם.
נכון.
שאנחנו כעת חיה יושבים ומדברים, הם נראים לי כבר ותיקים. אתה זה הכוכבים הצעירים, אבל אלה מכתיבים את הקצב של הכדורגל כן. העולמי היום.
ג'וד בלינגהאם הוא בן 20. אמבפה כבר יותר מבוגר, הוא בן 25, כן. והאמת שהוא, בוא נגיד ככה, מבחינת החוקים הפנימיים שקבעתי לעצמי, הוא לא צריך להיות בספר. כי הספר הוא לילידי הראשון בינואר 2000 והלאה. והוא לא, הוא יליד דצמבר 98. אבל הוא אפילו יותר צעיר מהבן שלי, שהוא אוקטובר 98, אז אני אומר, זה לא יכול להיות. עכשיו, תראה, אמבפה הוא המייצג של הדור הצעיר, הוא הראשון שפרץ...
הוא תחנת המעבר, מה שנקרא.
כן, אבל 25 זה עדיין סוג של צעיר. הוא מוליך את הדור הצעיר, ולכן החלטתי שאי אפשר, אתה לא יכול באמת לעשות ספר על הצעירים, ואמבפה לא יהיה שם, זה מגוחך. אז נתתי לו את ההקלה הזאת, כי יש גם אחרים בגיל שלו, ולא הכנסתי אותם. חוץ ממנו כולם, ילידי שנות ה-2000, בלבד. ויש פה עוד שני יוצאים מן הכלל, תכף נגיע גם אליהם. אבל זה השחקנים שהם שולטים, זאת אומרת, מסתכל על ריאל מדריד. זה בלינגהאם, זה ויניסיו, זה רודריגו, שגם בספר, אבל הוא לא. זה קמאווינגה, אז צ'ואמיני, גם בספר. אם זה מנצ'סטר סיטי, אוקיי, קווין דה בריינה כבר, אתה יודע, הוא כבר בן 30 פלוס.
נכון.
אבל ארלינג הולנד, אני קורא לו הולנד אגב, לא הולנד, אבל זה בסדר.
כך קוראים לו.
קוראים לו גם וגם.
אוקיי.
הולנד בנורווגית, הלנד זה האנגלים החליטו שככה קוראים לו. אבל אם תלך לנורווגית...
זה הולנד.
אה, ודאי.
אוקיי.
דאבל איי בנורווגית, מעכשיו שתדע.
אוקיי.
כשתגיע לנורווגיה שתדע. אז אלה השחקנים שאנחנו נראה אותם, אתה יודע, מסי ורונלדו שלטו פה כמעט 20 שנה, מתחילת שנות ה-2000, בוא נגיד אמצע שנות ה-2000. 20 שנה כמעט. הם ישלטו פה 10 שנים לפחות, אלה שהם בני 20. עד גיל 30, 31, 32, בוודאות. זאת אומרת, אבל הצטרפו אליהם עוד נוספים, והם כבר בדרך, ואתה יודע, אני סגרתי את הספר בשלב מסוים, ופתאום באו עוד, ומה אני עושה איתם? מה, הם לא ייכנסו? אז אוקיי, אתה צריך לשים איזה לימיט מסוים, ואין מה לעשות.
לא, אבל אתה יודע, זו שאלה שמעניינת אותי, כי אני שואל אותך דווקא בכובע של הסופר, אוקיי, אני מאחוריי יש ספר אחד, אבל זה מצחיק, כי כתבתי את הספר הזה בתקופת הקורונה.
כן.
וכתבתי על מאמן שוערים נהדר, ומאמן מנטלי נהדר, וברק בחר נהדר, רק שהיה להם אז 3 אליפויות עם באר שבע. הם כבר הספיקו כרגע לקחת עוד 3 אליפויות עם מכבי חיפה.
ולהיות מפוטרים מהכוכב הכדורגל.
בדיוק, ועוד התווספו, כי כל הרעיון של הספר פשוט להבין כדורגל, היה, אתה יודע, לתת את האלמנטים, הניואנסים על עולם הכדורגל. והעולם כל כך משתנה כל כך מהר.
מרגע לרגע.
וכן מעניין אותי לדעת, ואתה סופר ותיק, עם המון רבי מחר, איך, זאת אומרת, אז מה קורה בעצם? פתאום עוד כוכב.
אין מה לעשות.
פתאום, למין ימל.
למין ימל פה מקבל.
פה, כן, אבל אנחנו רואים
כאילו... גם את דרך את כל הרשימה.
אבל אנחנו רואים בדיוק, אתה יודע, כוכבים פתאום צצים להם.
אז יפה.
אז או שזה גורם לך לעשות חלק שני.
קודם כל, כן, הכוונה היא שפעם בשנתיים בערך, היא תהיה מהדורה חדשה, שבה גם נעדכן את הסיפורים של החבר'ה האלה, כי יקרו איתם כל מיני דברים, יזכו במונדיאלים, יזכו בלא יודע, כדור הזהב וכן הלאה, אז צריך לעדכן אותם, ויבואו חדשים, וגם כאלה שיעלמו. קוורצחליה כזה, שהוא יש לו פרק בספר, הגיאורגי של נפולי, הוא שחקן מדהים. יכול להיות בעוד שנתיים, הוא יתן לו ירידה, והוא כבר לא יהיה כזה כמו ש... אני לא יודע, יכול להיות שיקרה הפוך. אבל למשל, יש שחקן, אני לא יודע כמה אנשים, אתה יודע, אוהדי ריאל מדריד יודעים מי זה אנדריק. אנדריק זה ילד בן 17, ברזילאי, שריאל מדריד כבר קנו אותו ב-40 מיליון יורו ויותר.
וואו.
והוא עוד לא הגיע. זאת אומרת, הוא עדיין משחק בברזיל. אבל הוא הדבר הגדול הבא. עכשיו, ברור שיש עליו בפרק, בפרק גדול, כדי לספר את כל סיפור חיה ואבא שלו. הדבר הכי מעניין פה בספר, זה הסיפורים הקטנים. כל האנקדוטות.
אז בוא, בזמן הזה שאנחנו ככה מדברים, כמה אנקדוטות שאף אחד לא יודע, טיזר לספר שאני כבר, דרך אגב, אנחנו נגיד את זה שוב בסוף,
כן.
אבל איך מסיבים את הספר? כן.
אוקיי, אז אנחנו, אפשר להכניס לינק וזה?
אנחנו נכניס, כן, גם ביוטיוב וגם ברילסים, בסטורים.
בדיוק, אז יש...
להיכנס.
יפה, אז יש לינק שאפשר להיכנס ולעשות הזמנה מוקדמת, אם אתה עושה הזמנה מוקדמת, אתה מרוויח פה פעמיים. קודם כל, הנחה של 25%, שזה נחמד, תמיד.
מאוד.
ודבר שני, זה הקדשה האישית שלי. אבל זה רק במחיר המוקדמת. ברגע שזה יגיע לחנויות, כבר סיפור נגמר. אז שווה, ואתה יודע, עוד מעט פסח. הרבה מאוד הורים רוצים לקנות מתנה נחמדה
לבנים.
לבנים, לבנות גם, דרך אגב, יש הרבה בנות שאוהבות כדורגל, ואני חושב שזה ממש מתאים.
אני בכלל חושב שיש שני מועדים מרכזיים לרכישת ספר, אחד זה פסח, והשני זה לפני יום כיפור.
נכון.
שיהיה מה לקרוא.
נכון, אתה צודק.
אז בוא ניתן ככה את האנקדוטה, הסיפורים הקטנים, הכלילים.
טוב, אז יש פה 32 שחקנים.
אוקיי.
אמרתי קודם שיש פה שלושה יוצאים מן הכלל, יוצא מן הכלל אחד זה קיליאן אמבפה, בגלל הגיל שלו, ויש גם שני ישראלים, שבוא נגיד את האמת, הם לא בין ה-30 השחקנים הטובים בעולם. אבל בגלל שהם מייצגים אותנו באירופה, ועשו כברת דרך.
הכנסת.
שזה גם אוסקר גלוך, וזה גם דניאל פרץ, ויש להם סיפורי חיים מדהימים, הכנסתי אותם. שווה, מגיע להם.
אני חושב שאם היית מתחיל לכתוב קודם, אז היה אולי גם עלה לך לאילי.
לא, עדיין לא. עדיין לא. אני מקווה שבעוד שנתיים כן, עדיין לא, כי עדיין משחק בליגה הישראלית, ועם כל הכבוד, אני יודע את איזה קבוצה אתה אוהד, גם אמיר גנח לא ייכנס, אוקיי? כי כבר ביקשו ממני.
לא,
איך אמיר גנח לא שם?
הילד עוד חודש וחצי בבלגיה.
שיגיע, שישחק, שיגיע. לכתוב. אוקיי. כל בסדר, אין שום בעיה. אז אם אנחנו מדברים באמת על, על, על השמות ועל הסיפורים, אז קח דוגמה את ג'מאל מוסיאלה. ג'מאל מוסיאלה, כוכב ענק בבייר מינכן, שחקן נבחרת גרמניה.
גרמניה, כן.
לא רבים יודעים שהוא בעצם אנגלי.
אנגלי?
אנגלי, ודאי. הוא שיחק בנבחרות הנוער של אנגליה. הוא וג'וד בלינגהאם, חברים טובים, היו 3 שנים באותו חדר, בנבחרת הנוער של אנגליה, ביחד. בשלב מסוים...
שרתתי מופתע.
בשלב מסוים, מוסיאלה החליט שהוא מייצג את... הוא היה בנוער של צ'לסי. הוא החליט שהוא מייצג את גרמניה ולא אנגליה, כי הוא יכול להיות שתי האופציות, וזה מה שקרה, אבל החברות ביניהם היא חברות מוכרת. ואם דיברנו על ג'וד בלינגהאם, שאגב, יש לו אח בשם ג'וב בלינגהאם, שמשחק, הוא כוכב בברמינגהאם סיטי. ג'וד בלינגהאם גם התחיל בברמינגהאם סיטי, והסיפור שלו זה סיפור של אבא שלו. של שני האחים, ג'וד וג'וב.
אוקיי.
שהיה כוכב על בליגות החובבניות באנגליה, הבקיע יותר מ-700 שערים. הוא אגדת...
הוא הרונלדו של הכדורגל החובבני.
כן, כן. יותר מ-700 שערים. הוא הכוכב על. שוב, כחובבן, הוא השוטר או משהו. אז זה סיפור נורא מעניין. רודריגו, שחקן של הברזילאי של ריאל מדריד. הוא גדל בסנטוס. עכשיו, סנטוס זה מועדון מאוד מפורסם בברזיל. הוא לא מהגדולים ביותר, אבל בגלל שהוא הוציא גם את פלא וגם את נעימה, הוא הפך לסוג של מועדון מיתולוגי כזה. ואנדריק, סליחה, אנדריק, אנדריק זה סיפור אחר, בדיוק. רודריגו, הם שחקו ביחד בשנה הבא. רודריגו, כשגדל בסנטוס, ולפני ריאל מדריד קנו אותו כבר שהוא בן 16 וחצי, כי הבינו שזה, זו השיטה של ריאל, הם קונים את השחקנים מאוד מוקדם, בהרבה כסף, כדי להבטיח אותם, אחרי שהם עשו את זה עם ויניסיוס, עשו את זה עם רודריגו, ועכשיו הם עושים את זה עם הנדריק. רודריגו בא לבית של פלא, הזמין אותו, אליו הביתה ממש, הוא גר שם בסנטוס לפני שהוא נפטר, כמובן בשנה שעברה, הגיע אליו, ומתה בין המשיחה, הוא בירך אותו על המעבר לאירופה וכן הלאה, על תמשיך, תייצג את סנטוס, אנחנו מאותו הכפר, מה שנקרא, ואמר לו, אבל רק דבר אחד, תזכור, אל תפחד משום דבר. מה שיהיה, אל תפחד. וזה המוטו שמוליך אותו כל חייו, גם אחרי שהוא מזכיר את זה, וכל פעם שהוא מגיע למשחקים גדולים, והוא נכנס כשחקן צעיר במשחק הבחורה שלו,
קור רוח.
מדהים, 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 מדהים. והקשר הזה, אפילו המיסטי הזה עם פלא, ממשיך איתו הלאה. אז זה גם סיפור אחד נורא נחמד שיש פה. אתה מכיר את הסיפור של דניאל פרץ והכפפות?
של דניאל פרץ והכפפות? לא, אני מכיר את דניאל פרץ, מכיר את משפחתו של דניאל פרץ, אבל את הסיפור עם הכפפות אני לא מכיר.
אז דניאל פרץ, אתה יודע, רוב הילדים הם רוצים להיות חלוצים, רוצים להבקיע גולים. ילדים 5-6 אני מדבר, לא שהם כבר מתפתחים. ויום אחד, דניאל פרץ מסתובב עם אמא שלו בקניון רמת אביב, אם אני לא טועה, ילד בן 5-6, ויש חנות ספורט, והוא אומר לאמא, אמא, אני רוצה כפפות, אני רוצה להיות שוער. עכשיו, הוא היה קטן. שוב, היום הוא ענק, הוא 1.90 בערך, הוא היה ילד קטן. עד, דרך אגב, עד גיל די, בוא נגיד, 12-13, הוא היה אחד מהנמוכים ביותר, וזו הייתה בעיה. אחרי זה הוא פתאום צמח. והוא רצה כפפות, ולא ויתר לאמא שלו, ורצה את הכפפות, וכאילו, הוא יועד להיות שוער מגיל 5, שזה מאוד נדיר, זה כמעט לא קורה דבר כזה. דרך אגב, פעם פגשתי את פויול,
אוקיי.
זה הרבה 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 שנים, ופויול, הבלם הגדול של ספרד, של ברצלונה, אמר לי שהוא התחיל את הקריירה בתור שוער.
שוער.
כן, אבל זה אנקדוטה שלא קשורה לכאן.
אז זה קטע. שמע, אז קודם כל אני רוצה להגיד, לכל המאזינים שלנו, כל מאזיני האנליסטים, אנחנו מצרפים לכם, גם פה ביוטיוב, וגם בכל הכלים הדיגיטליים שלנו, אצל כל האנליסטים. אנליסטים מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע,
הפועל תל אביב,
הפועל פתח תקווה, בית"ר ירושלים. אצל כולכם, יש לינק שאתם יכולים לרכוש את הספר, ברכישה מוקדמת, 25%
הנחה. והקדשה לכל אנשי הפועל, כל מי שרוכש דרך האנליסטים, יקבל
הקדשה
ספציפית.
יאללה, אז הקדשה ספציפית, אני מחכה להקדשה שלי גם.
אתה תקבל את זה בכל.
של האנליסטים, נדב יעקובי, אני רץ לרכוש ולקרוא את הספר. תודה רבה.
בכיף.